עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב. עורך ומפיקת התוכנית שר פלסנר, אחראית על השידור ברדיו 103 מעיין לויטין, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, בדיגיטל העורכת עיריות מתתיהו ארגון. שר, יש לנו את כל הוידאוים וכאלה? יש? אין? יש? יש, יש. אנחנו משודרים בכל המקום, סרטים יפהפיים וכאלה. אנחנו תכף בעוד שנייה קלה פונים ליעקב שחר, אבל נדבר היום גם על תחיית משחקי הליגה הלאומית, שני החשודים בפרשת הציל שחול מעצר בית, וז'וסווה מבאר שבע רוחק לארבעה משחקים. אבל עכשיו אנחנו רואים שלום וערב טוב ליעקב שחר, הנשיא והבעלים של מכבי חיפה. ערב טוב לך.
ערב טוב.
איך אתה רואה, ינקלה, באמת את הקטע הזה ששליש מהציבור מחוסנים בחיסונים, זאת אומרת, בשתי מנות חיסון, וגם, אתה יודע, חולים מאומתים שהחלימו, ויכולים באמת להציג תעודת מתחסן, ועדיין לא מחזירים קהל המגרשים, ולו גם בחמויות קטנות.
קשה לי לחוות את דעתי פה, משום שאני לא יודע אם אי אפשר לחלות פעם נוספת, כי אני שומע פה ושם גם אנשים שגם אחרי שחלו פעם אחת נדבקו שוב, וגם כאלה שקיבלו את החיסון השני. נכון שהסטטיסטיקה מראה שיש ירידה בחולי אצלם, אבל אומר לך את האמת, קטונתי מלהביע דעה. כמובן שהייתי רוצה לראות את האוהדים במגרשים, על זה אין לי כוח.
אתה יודע, אתה אומר אפשר לחלוט, אנחנו נצטרך לחיות לצידה של הקורונה, עם הקורונה, ייתכן שעוד שנתיים שלוש, ייתכן שאף יותר. אבל לא נשבית את הפעילות, אני רואה איך העולם מתנהג.
כן, נכון שבעולם כבר התירו בצורה כזו או אחרת השתתפות של אוהדים באירועים. ואני מאוד מקווה שתימצא הדרך הנכונה להעתיק את אלה שכבר עשו את מה שעשו, ולאפשר לנו גם כן לפחות חלקית להכניס את האוהדים באירועי ספורט.
ינקל, ערב טוב, זה ארי מליניאק. רציתי, קודם כל, לפני שמתחיל לדבר, אנחנו בענייני מכבי חיפה, דווקא רציתי להגיד לך שפו על התמיכה שלך בענפים אולימפיים, שזה משהו שאם לא התמיכה הזאת החבר'ה האלה לא היו מתקיימים בכלל. אז קודם כל העניין הזה, אני אומר לך, כל פעם אני שומע מחדש, זה מרגש. לעצם העניין, אתה קיבלת החלטה לא קלה, וגם דאגת להגיד את זה בצורה מפורשת, למרות חילוקי הדעות והסיפור של אצילי. אתה אומר, אתה קיבלת את ההחלטה באופן אישי, ואיך אתה עכשיו, איך אתה עומד, אתה יודע, בכל זאת, יש פה, מדובר על עשרות, אולי מאות אלפי אוהדים, יש קבוצות שאמרו שלא ייגעו בו, ואתה החלטת, אתה הולך על זה.
אני חושב שלכל אחד מגיע גם הזדמנות שנייה לחזור ולנהל אורח חיים נורמלי, ולהתעסק בעיסוק שהוא מתמחה בו, בעיקר לפרנסתו ולפרנסות משפחתו, ומבלי לגרוע בעובדה שנעשה פה מעשי. אבל יחד עם זאת, מגיע לבן אדם את האפשרות לחזור לנורמל. מה שקרה, וזה ירדוף אחרי השחקן עצמו, אבל זה לא אומר שלא ניתן לו את האפשרות לחזור ולהתפרנס.
לשקם את עצמו, זה בסדר. לא, אני, אתה יודע מה, אני הולך איתך בעניין הזה, אין שום בעיה, אבל הוא היה פנוי גם לפני העונה. החצי עונה הזאת בקפריסין.
לא, כל זמן שלא הייתה החלטה, כל זמן שהוא היה כל הנושא הזה היה בחקירות, אני לא התעסקתי בו.
אוקיי.
עכשיו, במה שאתה אומר, זאת אומרת, לשיטתך, מיץ' גולדר, עמיתך הבעלים של מכבי תל אביב, שגה בתפיסתו בכך שהרחיק אותם המועדון ולא מוכן לקלוט אותם חזרה?
קשה לי להיכנס להחלטות שלו. אני חושב שאם הוא היה מחכה קצת, יכול להיות שההחלטתו הייתה שונה. אבל תראה, זכותו לנהל את המועדון בדרכו, למרות שהוא לקח ממני שחקן שגם בזמנו היה מעורב בכל מיני דברים ש אולי אחרים לא היו לוקחים אותו.
מי זה? מי זה?
על מי שום דבר?
על מי? כן.
מי, אלירן עטר?
זה לא היה בתקופת, זה היה כבר בתקופת מיץ' או בתקופה או לפני? אני כבר לא זוכר.
מיץ' קנה אותו ממני.
מיץ' קנה, כן. נכון. טוב, אני רוצה לדבר איתך על שיתוף הפעולה ההיסטורי עם אל עין מאיחוד האמירויות. קודם כל, ספר לנו, אנחנו לא הרבה יודעים איך זה נוצר, ומה הולך לקרות בהמשך.
הייתה פנייה שלהם לאיזה גוף שעוסק בכל מיני אירועים, למצוא מועדון בארץ למטרה זו. ואז הייתה הפנייה אלינו, ואנחנו בהחלט גם מכבי חיפה היא בעיר שיש בה לא מעט דתות, כמו לא רק יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בעיים, you name it, ולא מעט מהם גם מועדים שלנו. אז כך שהרמנו את הכפפה הזאת, ונוצר בינינו קשר מאוד אמיץ, שני המועדונים דומים במחשבות שלהם, בהתנהגות שלהם, בראייה שלהם, וכך הגענו למצב שסיכמנו בינינו.
למה אתה מצפה? איך זה
יראה? מה יכלול שיתוף הפעולה הזה?
שיתוף הפעולה הזה ייבנה בפגישות שיהיו לנו. המטרה הראשונה הייתה לקיים משחק אצלם, משחקי שלום, אחד אצלם ב-26 בינואר, אחד אצלנו ב-4 באפריל. אבל בגלל הקורונה כמובן לא הצלחנו להיפגש איתם, ולכן גם המשחקים האלה בגלל הקורונה נדחים. אין לי צל של ספק שהשיתוף יהיה קודם כל במסגרת הספורטיבית, כן, הספורטיבית והחינוכית, למחלקות הנוער שלהם ושלנו, מחנות אימונים, שחקנים בהשאלה לכאן ולשם, וכל מיני שיתופי פעולה נוספים שניצור אותה ונבנה בפגישות שנקיים איתם.
אני אגיד לך, זו שאלה מעניינת, כי כל מי שמסתכל על האמירויות, קודם כל אומר, יש פה הזדמנות ללכת לשנורר כסף. אצלכם זה לא העניין של השיתוף פעולה.
לא, לא, זה לא חרטנו על דגלנו, חרטנו, אנחנו לא נתנגד אם יהיו עסקים משותפים כאלו אחרים, אבל זה בהחלט לא מה שהניע אותנו לקיים את השיתוף פעולה הזה.
איך אתה רואה בכלל את הנהירה של בעלי מועדונים כאן בישראל להשיג שותפויות, בלי להיכנס למועדון כזה או אחר עם האמירטים, כי בסך הכל רוב קבוצות הליגה ניסו את מזלן.
תראה, אתה לא צריך לספר לי מה מצבן של הקולגות שלי. זה לא קל לנהל קבוצת כדורגל בימים כתיקונם, באחת כמה וכמה לא בימי הקורונה, ולכן טבעי הדבר שאנשים אולי חיפשו להקל על עצמם בזה שיצרפו איזה שותף כזה או אחר, ולכן זה טבעי שהם חשבו ששם אפשר להשיג. אז זה לא רק בכדורגל, גם היו שם בכל מיני תחומים ובכל מיני מקצועות ובכל מיני עיסוקים למצוא שם פרטנרים. אז ככה שהכדורגל הוא לא יחריג.
טוב, זה טבעי. בוא נעזוב רגע את האמירויות. המצב, מכבי חיפה זה לא העסק הכי גדול שלך, ומעניין אותי איך המצב הכלכלי והחוסר ודאות לגבי ההמשך, איך לדעתך זה ישפיע בכלל על הליגה, על הכדורגל בישראל?
קשה לי לראות אותנו בעתיד הקרוב מאוד חוזרים לנורמל. זה ייקח הרבה זמן אם בכלל נחזור לנורמל. המצב הקיים היום פוגע קשות מאוד בקבוצות, בכל עיסוקי הספורט, לא דווקא בכדורגל. ההכנסות מקהל ומספונסרים ומכל מיני תחומים נוספים נפגעו קשות, ולכן יהיה קשה מאוד להמשיך ולקיים את רמת ההתעסקות שלנו בספורט. אני לא מדבר רק על כדורגל, ברמה שהתנהלנו קודם ובתקציבים שהתנהלו קודם, יהיה קשה מאוד, וכולנו נצטרך להתמתן ולהתגמש ולהחיות בהתאם למצב הקיים.
ועדיין אני רואה קבוצות מחתימות שחקנים לשלוש שנים, עזוב, אני לא מדבר על הצילי, אבל שחקנים חותמים פה לשנתיים, שלוש.
גם זרים.
כן.
זה שחותמים וימשיכו לחתום, זה העיסוק שלהם, זה המקצוע שלהם, והם רוצים להמשיך ולהתפרנס, ואנחנו כבעלי הקבוצות הספורטיביות בכדורסל, בכדורגל, מעוניינים להחתים שחקנים, כי אנחנו לא חושבים שמחר כל הספורט בעולם ייסגר. אז אנחנו רוצים את השחקנים גם לטווח יותר מאשר שנה, שנתיים.
תודה.
ואתם לכך מחתימים, יכול להיות שרמת השכר שהתעסקו בעבר תצטרך להתמתן קצת בלשון המתה.
אתה יודע, אני מסתכל על שחקנים שלך, למשל נטע לוי שמבוקש בצ'סקה, לא נתתם לו לצאת, אבל אני מניח שבקיץ הוא יצא.
אנחנו לא לעמוד בדרכו בקיץ. עכשיו הייתה החלטה לא לאפשר לשבור את המרקם שיש לנו. כי נטע, אני כבר אמרתי את זה, אני חושב השחקן הכי חשוב בקבוצה שלנו. הוא לא רק על המגרש, הוא הקפטן שעושה גם מחוץ למגרש הרבה מאוד פעילויות. וחסרונו להמשך הליגה היה פוגע באפשרויות שלנו להמשיך ולשמור על המקום הראשון שלנו. אבל זה לא אומר שאנחנו לא נשחרר אותו, כי תמיד שחררנו שחקנים שהיה להם מצאות בחוץ לארץ.
מה יקרה עם סם מנחם? החתמתם את טלב טוואטחה גם לחוזה רב עונתי. סם מנחם יישאר במועדון?
בוודאי.
הוא יאריך את חוזהו?
בהחלט.
תגיד, אם מדברים על אליפות, אני חושב שאין אין קבוצה שיש לה צוות מקצועי, רחב, תומך, כולל מנטלי, כמו מכבי חיפה, ועדיין, גם כשהובלתם בשמונה נקודות, אני פה באולפן אמרתי, אתם צריכים לקחת בחשבון שאתם במינוס נקודה, כי יש פה בעיה, יש בעיה עם מכבי תל אביב. קודם כל, אני מניח שאתה מודע לזה, איך אתה רואה את זה?
תשמע, אני לא ראיתי שהייתה בעיה. היה טעות מקומית בדקה 90, קיבלנו פנדל והפסלנו את המשחק. מה זה, איפה אתה רואה בעיה?
כי זה מתחבר, מתחבר לאירועים.
ראית את המשחק?
ראיתי, זה בדיוק העניין.
היינו פחות טובים?
לא, אבל זה בדיוק העניין.
אבל גם לא הייתם יותר טובים.
אתם יותר טובים.
לא, הם לא היו יותר טובים.
לא במשחק
הזה. בחצי ראשון הייתה שליטה מוחלטת שלנו.
בחצי שני
הייתה... שלא בא לידי ביטוי, ובסופו של דבר, שתי הקבוצות גם לא באתו הרבה לשער, ובסופו של דבר היה פנדל שהכריע את המשחק. אז אלה דברים שקורים בכדורגל. פעם זה לטובתך, פעם זה נגדך, ואין מה לעשות.
אבל יש כאן 31 משחקים אחרונים בין תל אביב לחיפה, שחיפה עם ניצחון אחד מתוך ה-31 משחקים האלה.
בשביל זה
הבאנו
צוות מקצועי יותר טוב, כדי לשפר את זה.
בינתיים, אבל זה לא קורה גם, אתה יודע. זה תיקו והפסד, אף על פי שבעונה שעברה, תל אביב ניצחה הרבה פעמים.
אני חייב לשאול אותך שאלה אישית, ינקל.
תל אביב הייתה יותר טובה בשנה שעברה, והיא ניצחה.
אני חייב לשאול אותך שאלה אישית. אתה מודע לזה ש-90 דקות יש עליך מצלמה במשחקים?
ולא משלמים גוש, אתה מבין? כל הזמן מצלמים אותי ולא...
אבל אתה, כשאתה מגיב ואתה שקוע במשחק, אני עוד לא ראיתי בעל בית שככה כאילו אתה משחק בעצמך, אתה מודע לזה שכל הזמן מצלמים אותך?
כן, לא מפריע לי, תשמע, אוהבים לצלם אותי מתרגז.
נכון.
אז אני מתרגז כששחקן עושה טעות, טעות טיפשית, אז אני כאחד שרוצה, מה אני אגיד לך, פרפקציוניסט, אז אני רוצה לראות את המסירה שלו מגיעה בזמן, או את הביטה שלו מצליחה, ושזה לא מצליח, אז אני מגיב כמו שמגיב, אני חי את המשחק, וברגע שזה כבר לא יזיז לי, אז אני לא ישן.
אני רוצה לדבר לך דווקא על הנוער שלכם, זה באמת מועדון נוער מפואר, גם אתם, גם מכבי תל אביב, גם מכבי פתח תקווה, אני לוקח באמת הגדולים ביותר וההישגיים ביותר, אבל יש הרבה קבוצות שמשקיעות בנוער, והעסק הזה מושבת כבר שנה. איך משקמים דבר כזה, ינקה לזה? ילדים שלא עשו שנה ספורט, אני לא מדבר על משחק פה, משחק שם, ולא על נוער, אלא על נערים במטה, יהיו הרבה שיפסיקו בכלל, אתה יודע, זה נזק בלתי הפיך.
מה לעשות? וזה שלא הולכים לבית ספר, זה לא נזק בלתי הפיך.
אבל גם כשהלכו לא נתנו לשחק.
תראה, אני מניח שאנשים שמקבלים את ההחלטות מבינים איפה יש ריסק, ולכן קבעו מה שקבעו, ומאוד כואב שבאמת הילדים נשארים בבית, וגם מבחינה בריאותית זה, זה, זה חשוב מאוד לרוץ קצת, להוציא אנרגיה, אבל קטונתי מלקבוע שיש פה טעות שלא נתנו, אנחנו לא מכירים, אנחנו יושבים רחוק ממקבלי החלטות, ואנחנו רק יודעים תמיד לגאור ולא להסכים איתם וכן הלאה, אני לא יודע. ואם היינו מחדשים את כל המשחקים וחבילה וחס, ים של ילדים היה נפגע במחלה.
גם עכשיו יש 6,000 חולים. בלי בית ספר, בלי ספורט.
כן, נכון.
אז מתברר שבתי הספר לא בדיוק הסיבה להדבקה.
אני לא עד כדי כך. בוא נדבר על כדורגל ועל שחקני ספורט.
יאללה, אז בוא נדבר על כדורגל. אתה לא קרוב למקבלי החלטות במשרד הבריאות, אבל אתה קרוב למקבלי החלטות במכבי חיפה. כמה אתה מעורב? יש לך דעות, אתה אחד שמבין, כמה אתה באמת מעורב, שיחות רציניות, למשל עם מאמן, שלמשל דיברנו על מחלקת נוער, שיש מדיניות, דויד פדרמן אמר פעם, שהוא מוכן להפסיד משחקים בשביל לשלב שחקנים ישראלים. זה לא קורה במציאות. האם, כמה אתה מעורב באמת?
מעורב מספיק. אבל לא בפן המקצועי השוטף. אני מתיישב ורואה את ההרכב שעולה לשחק באותו יום משחק שאני מתיישב ומסתכל מי עולה על הדשא. אני לא עד כדי כך מתערב, אבל אני מקבל מכל בעלי המקצוע שעוסקים סביב, ואם זה המאמן ואם זה הצוות, אני מעודכן. איפה שהם רוצים להתייעץ איתי הם תמיד פנויים, יש לנו פגישות קבועות, אבל אני לא מחליט מי משחק ומי לא, אני גם לא נמצא באימונים, בוודאי לא בתקופה של הקורונה, אז ככה שבוודאי ובוודאי בעת הזאת אנחנו לא נמצאים יום יום על המגרש ורואים מי בכושר מי לא בכושר, והחלטה מקצועית של הצוות אני מכבד אותה, ויושבים ביחד ומנתחים אחר כך כל מיני נושאים שצריכים, ואני מעורב בעניינים, אבל לא עד כדי כך כדי לתת הנחיות לאנשי המקצוע מה לעשות.
לא, אבל בדיעבד, אתה אומר יושבים ומנתחים. אותי מעניין, למשל, הלוואי והייתי זבוב בחדר הלבשה, אחרי המשחק עם מכבי תל אביב, אתה רוצה להגיד לי שלא נכנסת או בצד, לקחת את ברק, ואמרת לו, תגיד, מה זה היה החילוף הזה לפני הסוף? לא היה דבר כזה?
אז גם על זה דיברנו. אבל זה מדברים בניתוח של מה שהיה, ואני חושב שהם עושים את הניתוח הזה גם בלעדי מספיק טוב, ואיפה שהם טועים הם לא מתביישים להודות שהם טועים, ואיפה שהם לוקחים ריסק ומצליחים אז גם את זה אנחנו יודעים להעריך, אבל אני לא עד כדי כך שאולי יש בעלי קבוצות שכן מתערבים, אבל תמיד היו אומרים שאני מתערב, לא? אני נותן לאנשים לעבוד, וגם לא רק בכדורגל.
כשאתה מביט על סגל השחקנים שלך והצוות המקצועי מחפש גיבוי לרוקביצה, אתה מתחרט על השחרור של ירדן שואה, או שזה היה מצב שבלתי הפיך?
לא נקלט אצלנו, ולכן ויתרנו עליו, ובזה הפרק שלו אצלנו נגמר.
ועכשיו תביא שחקן התקפה, זאת אומרת, אתה הולך באמת, המועדון הולך להחתים שחקן בחלון העברות כגיבוי לרוקביצה?
אנחנו נמצאים במסגרת של תקציב שאנחנו הצהרנו עליו, אתה יודע, אנחנו לא נמצאים בעודפי תקציבים שאנחנו יכולים גם לא לחרוג מצד אחד.
אתה מתכוון לרשת הביטחון.
רשת הביטחון, ואנחנו עם הצוות הזה שיש לנו, צוות השחקנים הזה נמשוך עד סוף העונה, וסוף העונה אנחנו נקבל החלטות בהתאם למיקום שלנו, ובהתאם למשחקים שיעמדו בפנינו. אני מניח שאנחנו נשחק בצורה כזו או אחרת באירופה בשנה הבאה, בסוף העונה הזאת, ונעשה את מה שצריך כדי להעמיד את הצוות, גם השחקנים וגם את כל מי שצריך לרשות הצוות המקצועי כדי להופיע בהופעה מסוימת. למשל בחודש הבא קבוצת הנוער שלנו משחקת במסגרת הליגה של האלופות הנוער.
כן.
אז אנחנו כמובן שנשתדל עד כמה שאפשר במסגרות המתאימות, כן, מבחינת תקציבית, להביא את השחקן שניים שחסרים לנו, ואולי גם אם נשחרר שחקן שניים. אז סך הכל להתבסס באופן כללי על הצוות הקיים.
אתה יודע, המפגש עם המציאות הוא לפעמים כואב. וכולם בעד להיות אלוף וכן הלאה, ולאחר מכן מגיע הקיץ הזה שנפגשים עם קבוצות מדרג לא מי יודע מה באירופה, ואז מתברר שאנחנו רוב השנה מה ששיחקנו זה לא בדיוק כדורגל אירופי. ואתה חושב שהקבוצה שיש לכם היום עם עוד שני שחקנים זה מספיק בשביל צ'מפיונס ליג?
צ'מפיונס ליג זה דבר שיהיה קשה מאוד להגיע, אבל אפשר להגיע לליגה האירופאית, אפשר להגיע. אנחנו גם בשנה שעברה, זה גם תלוי מאוד בהגרלה שאתה מקבל. אתה יכול לקבל הגרלה שהיא נוחה ואתה מתמודד ועובר אותה, ואתה יכול לקבל הגרלה של קבוצה שטובה ממך, וכמובן שאז זה לא לטובתך, ואתה לא מצליח לעבור, אבל
אתה מדבר לליגה האירופית, עכשיו השינוי של וופה עם ליגה האירופית 2, מעמם קצת היוקרה של קבוצות ישראליות כדי להגיע באמת למועדונים הגדולים שהתרגלנו כבר להריח ולהתארח אצלם לפני הקורונה. עכשיו זה באמת יותר אזורי כזה.
זה לא דבר שאתם באולפן ואנחנו בקבוצה יכולים לעשות משהו, זה החלטות של וופה. ואנחנו צריכים להפיק מכל תוכנית שהם עושים את המקסימום. שנה שעברה, קבוצות ישראליות הצליחו יפה מאוד. מקווה שגם בשנה הבאה הקבוצות הישראליות יקבלו הגרלות נוחות ונצליח לשחזר.
ינקלה, שיהיה לכם בהצלחה. אוקיי, ושימרו על עצמכם. אני עוד לא הבנתי עד עכשיו, ואני מקווה באמת שחקנים במועדון שלך ניצלו את היותם, הישראלים לפחות, היותם חברי קופת חולים כדי להתחסן. אני עוד לא הבנתי את המגמה של משרד הבריאות לא לחסן ספורטאים.
זה ממש.
כאשר זרקו אתמול, רק אתמול זרקו 3,100 מנות חיסון. זה יותר מאשר כל הליגת העל.
אני יכול לומר לכם שלמעט 4 שחקנים שהיססו, שאר השחקנים קיבלו את הזריקה הראשונה.
טוב מאוד.
מה שאתה אומר, אתה לא מחייב אותם.
אני לא מחייב אותם, משום שאי אפשר לחייב, אני מנסה לשכנע אותם. זאת אומרת, כל הגורמים אצלנו מדברים עם אלה שפחדו, שיססו, אני מניח שבסופו של דבר כולם מתחסנו.
יפה. יקלה, המון תודה.
באמת בהצלחה.
בהצלחה.
מחכים כבר למשהו חדש.
כן. אריה מחכה.
אני במיוחד.
רק בשביל להיכנס למכבי. יקלה, תודה.
שלום, שלום.
אלי סניה, הוא כתב הפלילים של ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הבוקר, כפי שדיווחת לנו השבוע כבר, פרקליטות מחוז מרכז, מחוז תל אביב, סליחה, הגישה כתב אישום לבית המשפט השלום כנגד שני החשודים בהנחת הרימון מחוץ לביתו של עומר אצילי וגם סחיטה.
לא, רק לסדר, לא,
נכון, לא הגישו, לא הגישו להנחה, הגישו רק סחיטה באיומים.
על עבירות של סחיטה באיומים.
נכון. ובינתיים הם שוחררו למעצר בית עד יום שלישי, נכון?
כן, בסדר, הליך רגיל שבו או שאתה מנהל את המשפט במעצר או ב... אתה יודע, במעצר בית, או עוד מעט גם כמובן השתחררו אחרי תזכיר מבחן והכל. זה סך הכל הליך רגיל, אבל בהחלט כתב אישום היום עם מספר סעיפים של איומים שבהם השניים נאשמים שאימו על אצילי, על בני משפחתו. הרקע המניע, בוא נגיד, הוא העובדה שאצילי התבטא בעבר נגד מכבי חיפה, באותה חגיגה מפורסמת של שחקני מכבי תל אביב בשנה שעברה. ומה שאנחנו מדברים, זאת אומרת שבעצם הרימון שהונח בפתח ביתו זה היה התחלת החקירה, וממנו ברגע שהמשטרה התחילה לחקור הם גילו על מסכת הימים שאצילי עבר קודם לכן, והוא לא דיווח בעצם למשטרה, הוא חשב אולי שזה יעבור בשקט, ולאחר מכן גם הגרפיטי סמוך לבית הוריו, וכאמור היום, אתה יודע, כתב אישום שאפשר לראות שם, מי שרואה את הכתב אישום באחד בבקשה שהם הגישו למעצר תום ההליכים, את הראיות שיש למשטרה, אנחנו מבינים את העבודה ואת הרצינות שהשקיעו בתיק הזה. הלוואי גם בתיקים אחרים שקשורים לספורט.
מה הרעיות?
הרעיות שיש לה משטרה לפי מה שהם הגישו.
הקלטות, אס-אמסים.
לא, דווקא יש את כל האס-אמסים. הצליחו לקשור את שני הנאשמים, ככה הם קודם, לסים. היה סים מבצעי, סים שעבר בין השניים לפי כתב האישום בטלפונים שונים, ובאמצעותו נשלחו ההודעות איום. לאצילי ולבני משפחתו. במשטרה הצליחו לקשור את השניים לסים, בין היתר גם הזמינו קרובי משפחה שלהם אשר בעצם את בנות זוגם, בשום שהסים היה קשור גם לטלפון כזה או אחר, והצליחו לקשור אותם. לגבי בר גיטה לפחות, במקרה של הגרפיטי טוענים במשטרה שאפשר לזהות אותו באחת ממצלמות ההבטחה עם הביגוד שם. כמובן שכל הראיות האלה ידונו בהמשך במהלך המשפט. השניים מכחישים את גם היום את החשדות באמצעות עורכי הדין שלהם, ועכשיו אנחנו נכנסים להליך הארוך יותר של המשפט.
הם בעלי עבר פלילי?
אני חושב שלגבי אחד מהם יש לו איזה משהו קטן, אחד ללא עבר פלילי, לגבי אחד מהם גם יש איזה אווירה שנתפסו קצת סמים בביתו, אז גם בעניין הזה הכניסו את זה בכתב האישום, אבל בהחלט אני מניח שאת רוב הראיות ואת החקירה, על מיימנות הראיות והכל, אנחנו... נשמע עליהם בשנה הקרובה. עבודה אינטנסיבית, אני יכול להגיד, שצוות חקירה מיוחד, ולמרות שהם כותבים בכתב האישום שלא הצליחו לקשור את השניים לרימון, כמו שאמרתי, מהרימון התחילה החקירה, ובכל זאת פרשת סחיטה באיומים.
מה קורה עם הרימון שהושלח, רימון האלן שהושלח לחצר ביתו של אלי טביב, יש התקדמות?
לא ממש התקדמות, זה יחידה אחרת חוקרת במרחב ירקון, שם הסיפור קצת יותר מסובך, איך שאומרים, אנחנו אוהבים להגיד, במישור המודיעיני, זה מין מילה כזאת מחובסת לכך שאין התקדמות בחקירה, תמיד אני אומר, אבל גם שם המשטרה משקיעים מאמצים, הם חיכו, מחכים לטביב ולעוד כמה כדי לגבות מהם עדות, שם אתה יודע, אני מניח שיצטרכו קצת, קצת יותר מזל כדי לפענח הפרשה.
סניור, המון תודה.
תודה לכם.
ביי ביי.
יניב תוכמן וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
עונש קשה, חשבתי שבאמת תהיה פחות, שמגוזר דיין בית הדין המשמעתי על נועם ניובין, על ג'וסווה, הרחקה לארבעה משחקים בפועל, על היריקה בפניו של אבי ריקן.
אין הוכחות ליריקה.
אבל זה משהו...
אפילו הוא, הדיין אומר, אין. לא,
אתה לא קראת את הפסק?
התובע.
התובע, לא יודע, אבל...
התובע...
אריה, קראתי את הפסק, עזוב אותי. מה זה?
אני גם קראתי.
תראה, אתה צ'קר לך בחלקים? כן. אמרי רק, אני לא כתבתי.
אתה מה זה יריקה? לפי אבן שושן. שיוצא...
אבן שושן העיד בדיון?
יוצא נוזל.
הבנתי. רסס טיפתי.
נכון.
מה אומרים בבאר שבע, תוכמן?
כן, מאוד מאוכזבים. ציפו, אתה יודע, בחלומות גם היו ציפיות לזיכוי מוחלט, אבל...
לא, זה חלומות, זה... הדין, אבל זה היה ברור שזה לא היה זיכוי מוחלט, ברגע שהוגש כתב אישום.
נכון, נכון. אני גם לא חשבתי שיכול להיות זיכוי מוחלט, אנחנו מכירים את בית הדין, אתה יודע, גם כשהפועל באר שבע היה לה, אתה זוכר את תהליך המשפטים, שיר צדק בוופא על חומרים אסורים, והוא קיבל אז 8 חודשים, מבחינתי זה כמו זיכוי, כי בוופא על חומרים אסורים אתה מתחיל משנתיים. ופה, אתה יודע, באיזשהו מקום, אז היה איזשהו חלום לזיכוי מוחלט, אבל אתה יודע, גם היו ריאליים ואמרו אנשים עם ניסיון, כמו אסיר רחמים המנכ״ל, ששני משחקים, אולי 3, איפשהו אתה יודע, איזשהו דרך ביניים, זה יהיה אולי בסופו של דבר מה שיקרה, ואז מקבלים באמת די מהר, אני חייב לומר, את ההחלטה של ליובין היום, לפני הצהריים.
תוכמן, תקשיב.
מאוד מאוכזבים.
תקשיב, כן? תקשיב. 4 זה יותר גרוע מ5, כי על 4, על 5 אתה עוד יכול לערער, ואז יורידו לך 2-3. 4 זה עונש מקסימלי שאי אפשר לערער עליו.
עכשיו תסביר לי רגע דבר אחד, הרי.
כן.
גם תוכמן יאמר את דעתו. לא מדבר כרגע על העונש של ז'וסווה, אוקיי? אדם נגזר עליו עונש. כן. ספורטאי, כן. על פי תקנון ה... תקנון המשמעת של, של העמותה שהיא התאחדות לכדורגל.
אוקיי.
מה זה שהוא לא יכול לערער? אפילו על שבוע אחד, מה זה לא יכול לערער?
אתה מבין? זה הכניסו לו את כל הצינור.
לא, אבל תסביר לי את הקטע, עזוב אותו רגע. דבר איתי...
לא בגלל זה הוא.
דבר איתי בקטע הכללי, איך אדם...
לא יכול לערער.
לא יכול לערער, מה זה הקטע הזה?
עכשיו תראה.
בוא נעשה, הזכות האלמנטרית, אתה מבין שכל אדם לערער על עונש שנגזר עליו.
מה הסיפור? יש גרסה א' וגרסה ב', והוא קיבל גרסה א'. יש מצב... שזה לא שחור לבן, מה אווירי כאן להסתובב ליד ג'וסוי בסוף המשחק? מה הקפיצות האלה כאילו ירו בו טיל לאו? יש פה, אתה מבין, זה נראה לא טוב מכל הכיוונים, למרות שג'וסוי הוא תת רמה שהיה צריך כבר מזמן לטפל בו. אני שם את זה רגע בצד. איך, הדיין צריך גם, אני אומר, אם הקוף יכול להגיד, יש רסס, אין רסס.
טיפתי.
טיפתי.
כתיפתי.
אין שום זכר בשום זווית צילום. דרך אגב, הגיבורים של הפרשה, אף אחד לא מדבר עליהם מילה. זה הבמאי והצלם. הם לתפוס את הדבר הזה, כל
מה,
הכבוד.
מה, אתה מאשים את הבמאי והצלם?
לא מאשים, להפך. אני נותן להם, אני נותן להם, צריך לפאר אותם, להגיד מי הם, לעשות להם כבוד. הם באמת הגיבורים, כי בלעדיהם אין שום הוכחה ואין כלום. מה אתה אומר?
כן, גדול, גדול. אבל היה, אתה יודע, הייתה צריכה להיות עוד מצלמה, עוד זווית, אריה.
כמה מצלמות?
8 מצלמות.
לא, תפסו את זה יפה, תפסו את זה יפה מאוד, וכל הכבוד להם. מזה התחיל כל הסיפור. עכשיו, אם מדברים על ור ושמר, זה בדיוק הסיפור שמצלמות עושות צדק. אבל כשזה מגיע לדיין, זה לא 100 או 0. הדיין לא קובע מי אומר אמת. יש מצב ששניהם משקרים.
תקשיב, יש, הקטע שאתה לא יכול להרער, הוא לא נתפס.
נכון.
במציאות של 2021. אוקיי? עכשיו אני מקווה, שבאר שבע, תערער להרכאה חיצונית, כמו המחוזי בתל אביב, בגלל שתי סיבות. א', להראות לקהל אוהדיה, ואף ליריביה שהיא הולכת עד הסוף בקטע הזה, גם אם בית המשפט יזרוק אותה מכל המדרגות, אתה הבין? ובית, לבקש בית המשפט את הקטע הזה, מה קורה פה? מה קורה פה? מישהו צריך, תקשיב, מישהו חייב לומר, תקשיב לי רגע, מישהו חייב לומר לכל הממסד המשפטי בהתאחדות לכדורגל, אתם לא אלוהים, מה זה אסור לערער? מה זה אסור לערער? אני לא שמעתי דבר כזה.
לגבי פנייה לבית משפט אזרחי, כמו שזה נראה כרגע, זה לא ילך לשם. תמיד אפשר, אתה יודע, לפנות, ותמיד אפשר שידחו אותך, זה לא בעיה לפנות.
אז מה הם דחו אותך?
מה?
זה רק מגביר את התיעוב ממקום שאין בו אפשרות להרער.
כן.
אלוהים גזר עונש, מעמד הר סיני.
אני חושב שכן יערערו בצורה אחרת, לא יקראו לזה עירור, כי כמו שאתה אומר, עירור זה רק מ5 משחקים ומעלה. אבל כן תהיה פנייה לדעתי לנשיאות בית הדין העליון, לא על עצם העונש, אלא על עצם התביעה עצמה, שזה היה אתמול הרי כל הסיפור המרכזי עוד לפני, כי כל הסיפור שהיה בדיון היה מאוד קצר. מה שמשך אתמול את כל הזמן, זו הייתה החלטה של הדיין, האם יש בכלל סמכות לתובע להגיש במקרה הזה תביעה נגד ג'וזווה, בגלל, כמו שאריה אמר, שאנחנו בעידן שבו שופט המסך הוא יותר מרכזי מהשופט המרכזי. ובא הפועל באר שבע ואומרת, אנחנו יודעים, קיבלנו תצעיר של דוד פוקסמן, מעבר כשל קופמן, שאומר שהוא ראה את האירוע, כי הוא התבקש על ידי גל ליבוביץ' השופט המרכזי לבדוק, והוא לא מצא שיש מקום להרחיק אותו. אז אם הוא לא מצא, אז למה צריך עכשיו שהתובע יתערב? אז לכן אני חושב שאם תהיה פנייה הלאה, ויתכן שתהיה ביום ראשון, היא תהיה לא לאזור הזה שאתה מכוון אליו קופמן של בית משפט אזרחי.
חבל, אני אוהב ש...
כן, אתה אוהב.
אני זוכר עוד עם השוער של מכבי, עם רייקוביץ'.
עם רייקוביץ'.
שנותנים להתאחדות בראש, אני חולה על זה.
אבל אז מורן מאירי, העורך דין של מכבי, היועץ המשפטי, זיהה פתח מאוד מאוד
משמעותי. אז שילמדו עכשיו, שיחפשו איזה משהו, לגלה שיגפה פתח.
כן, יכול להיות שעדיין, תראה, יש להפועל באר שבע גם יועץ משפטי מצוין, עורך דין עידו בר נתן.
בוא, אני רוצה אבל להתקדם לקטע אחר. קודם כל, ג'וסווה מסיים חוזה העונה. כל הקטע הזה בטח לא עושה לו טוב. זה שיוסי אבוקסיס עזב, בטח לא עושה לו טוב. הוא יישאר במועדון?
נכון לעכשיו, הדברים תלויים יותר בו מאשר בהפועל באר שבע.
ומה הוא אומר?
אני חושב שכן. אם הוא יקבל את מה שהוא רוצה.
מה הוא רוצה?
אתה אוהב מספרים, אז בעונה הזאת הוא היה צריך להרוויח למעלה מ-400,000 יורו.
כן.
והוא הרוויח רק 275, כי הוא קיצץ.
לא שווה יותר.
הוא רוצה לחזור בעונה הבאה, הוא יודע שהוא דומיננטי, הוא רוצה לחזור לאזור ה-400.
ועכשיו
400 נטו אחרי קורונה, שאלה אם אלונה תסכים לתת לו. אז אוקיי. ככה שמבחינת עוד, הפועל באר שבע...
עוד רגע, בוא נתקדם, יש לנו עוד איזה... שיר צדק, אני שומע, עוזב את באר שבע, הולך לנתניה?
שיר צדק, כן, יש לו חוזה לעוד עונה בהפועל באר שבע, הוא לא משחק... הוא קיבל אור ירוק מהפועל באר שבע, למעשה הוא צריך לסגור את התנאים שלו בנתניה, יסגור את התנאים שלו בנתניה, הוא יהיה שחקן מכבי נתניה, ויכול להיות שאתה די, ירים מחדש את הקריירה, כי אנחנו רואים שהוא כבר שנתיים, שלוש אפילו, מאז הפרשה ההיא, אתה זוכר, של החומרים האסורים, שהוא איבד למעשה את כל מה שהיה שיר צדק לפני זה, אולי דרך נתניה יצליח לקדם את עצמו הלאה, נתניה מחזיקים ממנו, נתניה חושבים שהם יכולים עוד ליהנות ממנו, אנחנו יודעים שנתניה כרגע שמה את אלמו כהן כבלם כבר כמה משחקים, היא תחזיר את אלמו כהן לקישור ושיר צדק יהיה בלם, ויכול להיות שזה יהיה פתרון טוב מבחינת נתניה.
גם מבחינת באר שבע.
משפט, מה?
גם מבחינת באר שבע.
כן, לגבי באר שבע עוד משפט, אלונה ברקת מפעילה את כל הלחץ שיכולה על אליניב ברדה, כדי שיקח את התפקיד הזה. ברדה, שהיה די נעול בתחילת השבוע, שהוא לא הולך על זה, היום כבר חושב קצת אחרת. אני מניח שיקבל את ההחלטה רק בתחילת שבוע הבא, צריך להזכיר שבשבת הוא לא יכול להיות על הקווים, כי הוא, גם הוא ספג אתמול מבית הדין עוד משחק, מעבר למשחק שהוא כבר ריצה, אז מאור מליקסון יהיה על הקווים. תוך שבוע, פול בר שבע עם שלושה מאמנים, אבוקסיס, ברדה, הפעם מליקסון על הקווים. מבחינת אלונה ברקת, זה הצוות שהיא רוצה צוף העונה, ברדה ומליקסון. בהנחה שברדה לא יסכים, נראה לי שיש סיכוי לא רע לשרון מימר להיות מאמן הצוף העונה.
על הכיפק. המון תודה.
תודה לכם.
נדב תציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
איך אומרים, מה אומרים מכבי תל אביב על העונש וכאלה? אבי ריקן יוצג גם בתור מועמד לדקל הזהב, גלובוס הזהב, סליחה. גלובוס הזהב, ביחד עם שיר אס, על תפקיד דרמטי, בולט.
תשמע, אבי ריקן גם היום באמון, מוכן להישבע בילדיו, שהוא הרגיש את היריקה של ג'וסווה. ככה לטענתו.
מה הוא?
אני לא אומר שהוא זה.
מוכן להישבע בילדיו, שג'וסווה ירק עליו, שהוא הרגיש את היריקה.
הוא יכול להישבע, אתה ראית, בוא נגיד ככה.
אני אישית שראיתי, אני לטענתי, עוד פעם, איך שאני ראיתי את התמונה, הוא לא ירק.
בוודאי.
אולי
הוא
עושה תנועה.
לא רק זה.
אני לא, תשמע.
אתה יודע מה, תעשה ניסיון. תנסה לירוק למרחק של מטר בלי להזיז את הראש. תנסה.
אחי, תקשיב, אני גדלתי בשכונה שהיו בה הרבה יריקות, כל מפרדס קאט. שירקו, ידעת שירקו עליך. ואני אומר לך שאני, מניסיוני הרב בנושא הזה, לא ראיתי איזושהי יריקה, אבל עוד פעם. יכול להיות שטובה את ארדות הכדורגל, יש לו איזשהו ביוני או משהו, אני לא יודע בדיוק מה הוא. אני לא ראיתי יריקה. וגם אגב, גם זה שאמרו, ריקן לא הסתכל ופתאום הוא הסתובב, אז איך זה קרה?
ואיזה קפיצה, ואיזה קפיצה הוא נתן.
אז אתה יודע, שאתה שומע לפעמים שמישהו עושה לך כזה צפוק כזה, אז אתה יכול לעשות גם את התנועה הזאת בלי שיגוע, אבל עוד פעם, תשמע, אני לך מצטט את אבי ריקן, ואני אומר לך מה שאני ראיתי במו עיניי בטלוויזיה, לפחות במסכים. אגב, במאי ששאלת שצריך לקבל את האוסקר, זה סטנלי, זה חן לוין קורן, שהוא תמיד יודע לתפוס את הנקודות הכי טובות במשחקים, נערות הספורט כמובן. אז אני אישית לא ראיתי ריקה, אבל עוד פעם.
אף אחד לא.
בוא נגיד לך, מכבי לא מצטערים.
ברור. לא, זה בסדר, מה?
כן, הוא גם לא יהיה, לא ישחק, לא יתמודד, הדבר היחיד שיכול לעזור לבאר שבע פה, זה הקטע עם, לא יודע, מישהו ימתיק או משהו, או פה או שם, שאני לא רואה את זה קורה, כי הוא לא יהיה במשחק הגביע מול מכבי.
מה הכי מצחיק, אתה יודע כוס, מה הכי מצחיק? שהוא קיבל אדום. באחד המשחקים כדי לשחק נגד מכבי תל אביב בגביע.
תקשיב, על זה מה שנאמר, קרמה איזה ביץ', אומרים את זה ביידיש, קרמה איזה ביץ'. טוב, אני מניח שמכבי גם מסתכלים, אתה יודע, בעדה לממסה מחשדוד לקראת המשחק מול מכבי חיפה, שאולי יקחו להם איזה שתי נקודות או יותר, ולפני המפגש של מכבי עם סכנין. כולם קשירים? כולם יודעים את התורה?
כולם קשירים, כולם יודעים את התורה, חוץ לא, יונתן כהן עדיין לא קשיר, סליחה, אבל כל היתר קשירים. חד משמעית, מסתכלים על הסיפור של אשדוד, זה משחק שכמעט במקביל למכבי תל אביב. מבחינתם הדבר הכי טוב שקרה, שרן בן שמעון נפסיד לנתניה עם אשדוד במשחק הקודם, ואז רן בן שמעון יגיע לא זכוח למשחק עם מכבי חיפה. הם מצפים שם, אתה יודע, מכבי חיפה, יש לה בכלל, יש לה את אשדוד, הפועל חיפה, ביתר ירושלים. ולמכבי תל אביב יש את סכנין, חדרה וכפר סבא. זאת אומרת, יש שלושה משחקים לפה ולפה שיכולים לקרב את מכבי תל אביב לכיוון מכבי חיפה. ומכבי תל אביב, קודם כל, כמובן שעסוקים בעצמם, וגם לא יבוא חיזוק. זאת אומרת, שמעתם את גולדר שאומר, נתחזק מתוך עצמנו וכאלה. אז אתה יודע, בשורה התחתונה.
אמר את זה גם יעקל לשחר.
נכון, אתה מבין שזו הסיטואציה. קודם כל, יש את רשת הביטחון. בעצם, באמת, הבעלים לא ססים אלה. חוץ, אלא אם כן, הקבוצה תחתית, כמו הפועל תל אביב או חדרה.
אני לא רואה כל כך הרבה סחורה שמתאימה לקבוצות האלה בפרופיל שמחפשות שחקנים. כן, גם זרים, תשמע.
בוא'נה, רשת הביטחון זה הבדיחה הכי גדולה שיש. כי אפשר לחשוב שעוד הבעלי הקבוצות שילמו לאוצר שיעשו להם רשת ביטחון. לא שהם קיבלו על זה כסף. מה זה רשת הביטחון?
רשת הביטחון זה הדבר הכי טוב לבעלים שקרה.
כן, אבל אני אומר, מה, כאילו הגבילו אותנו, היינו רוצים לשלם יותר, אבל אתה הגבילו אותנו, האוצר, מה זה השטויות האלה? קיבלתם פיצוי?
למשל, קחת הפועל תל אביב שקיבלה משהו כמו 11 מיליון שקל, זה הרבה יותר מאשר אתה מקבלת בכל מקרה, ואין לה הוצאות, לא שיטור, לא מנויים, לא כלום, זאת אומרת, זה נטו להרוויח כסף.
בטח!
לא, אבל אי אפשר להעלין על הפועל תל אביב, על ההשקעה שהם עושים באחרון הזה.
לא, מה שהם עשו עכשיו, כן, עלה להם עוד 900,000 שקל כל הסיפור.
בסדר, תשמע, גם רש שטיין וכל הדברים האלה.
לא, זה ניהול פנטסטי, אם רק ב-900,000 שקל.
כן, כן, ארי, אל תשכח שרוב בן ביטון כזה מקבל כסף חלק ממכבי תל אביב וחלק מבאר שבע.
זה כל הסידור. אם אתה יכול לבנות קבוצה שאחרים ישלמו, הכי טוב.
מה קרה לך? אורן גולן עושה את זה כבר 3 שנים.
נכון?
הוא שואל שחקנים ומשתתפים לו.
אותו דבר בזמנו, בני יהודה היה לה עונה גדולה, כל השחקנים היו מושלים. מה רע?
לא, אבל פה זה לא מושלים, הרי הם חתומים לשנה וחצי.
אני מבין, שבשנה הראשונה...
כולם משלמים להם, אם הם יישארו בליגה, שנה הבאה, וואלה, תשארו, הכל בסדר, אם לא, ביי, תודה רבה לטעות. וחד משמעית.
הפועל תל אביב משחקת נגד?
הפועל חדרה.
משחק שאתה יודע...
חל!
שמענו את גולן, יש שם הרבה אנשים, אתה יודע, בסביבה. היא דווקא ניצחה את חדר העונה.
נכון, עם 10 שחקנים, שחדרה ו10 שחקנים.
כן, לא משנה, אתה יודע, ניצחה, מי זוכר איך זה היה רק אתה?
מי זוכר? יש לה בסך הכל 3 ניצחונות כל העונה.
לא משנה, בוא נעת, תקשיב, אם עכשיו הרחיקו לחדרה 4,
הם לא התבאסו מזה.
כן.
חדרה, חיפה את רוטמן ואת שלום אדרי, שני שחקנים של ביתר ירושלים. נכון. ביתר מדללת את הסגל שלה, וכן, משחק שמה, זה משחק חד משמעית משחק עונה.
מה זה, היא שאלה אותם או רכשה אותם?
היא שאלה אותם.
הבנתי, וכמה מוסיף, שלום אדרי לא מסתכר הרבה, וכמה רוטמן?
רוטמן גם לא מסתכר הרבה.
לא, אוקיי.
זה תכשיט מנס ציונה, אבל הוא לא מסתכר הרבה.
אנחנו זוכרים את חדרה לטובה. אתה זוכר את המשחק? נסענו.
2-0 לאורדוניה.
נסענו על אופניים, אבל היה גדול.
כן, 2-0 לאורדוניה. טוב,
בוא... רזהבי עוד עמוד לשם.
איזה רזהבי? שולם שוורץ.
בלנרו וכולם, מה קרה לך?
שולם שוורץ. אבי ארגז.
שרגע טופולנסקי.
אבי ארגז היה שחקן, אגב, אליניה.
נכון.
כן, בוא דבר איתי כמה מילים על ביתר, מה קורה שם, יהיו מוכנים למשחק עם בני יהודה?
ביתר ירושלים כרגע, בוא נגיד שחצי קבוצה חזרה להתאמן, סדר גודל, וביום ראשון אמורים להצטרף עוד 10 שחקנים.
שוערים יש?
אין כרגע שוערים, בינתיים ביתר גודל לא שוערים.
אז
יש שני שוערים שהם, יש אחד שהוא נדבק, טרי, ויש עוד שניים שרק ביום ראשון אולי יוכלו לחזור, ויש עוד שוער אחד שהוא בשירות צבאי, אז אין להם כרגע שוערים, הם בועטים לשער, ואם זה נכנס, זה נכנס, ואם לא, זה לא נכנס.
אבל יש שוער נוער, משהו.
אין, אפילו הנוער גם
חלק. גם חיובי.
גם הנוער חיובי, גם השני חיובי, וגם איתמר ניצן חיובי. אז כרגע כולם חיוביים, רק ביום ראשון הם ידעו אם יש להם שיעור לקראת בני יהודה, ובכל מקרה כל 10 שחקנים האלה שביום ראשון עשויים להשתחרר כאילו מהבידוד שנמצאים בו.
הרב הספרדי שלנו, אלי סער, מבקש לדחות את המשחק לנוכח המצב. שאין שוערים.
תגיד לאלי סער שנעמיד אותו בשער. גם בשכונה בגבעת שמואל תמיד היו מעמידים אותו בשער.
כן. על הכיפק. המון תודה, צנצי.
תודה, חברים.
ביי ביי.
מה אנחנו עכשיו? אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
בסדר. 13 נקודות, 4 ריבאונד לדני. אבדיה, 33 דקות על הפרקט. בניצחון 103-100 במיימי, משחק שני שהוא עושה את הסקור הזה, וגם הרבה דקות. אולי קוראים דברים טובים בימים האחרונים של סקוט ברוקס.
בעיקר כשווסט ברוק לא משחק.
אולי הדברים האלה שדעת טובים שדני אבדיה עושה, הם בעצם מרחיקים את הימים האחרונים של סקוט ברוקס, כי פתאום וושינגטון נראית כמו קבוצה של סלמן, משחק
כן,
את הגנה.
אבל ראסל יבוא.
יבוא יפרק.
כן, ראסל יבוא לצערנו. תראו, אגב, שוב נזכיר את ווסט ברוקלין, הם יצחו עם ווסט ברוק. שוב, זה לא שהם לאפס, בדיוק 0% הצלחה. אני כן חושב שהקבוצה יותר הגנתית, יותר מאורגנת, יותר קצת היררכית, בלי ווסט ברוק מאשר איתו, אבל מן הסתם אני לא לבד בקטע הזה. אני חושב שבעיקר מה שמעודד זה שראינו שוושינגטון, כשהיא רוצה, פתאום כן אפשר לראות מחויבות הגנתית, וזה פחות אולי משנה שמיימי השנה היא לא הקבוצה האקספלוסיבית שהייתה בפלייאוף של השנה שעברה, אבל עצם ההגעה למיימי, כשאתה כל משחק סוג שלי בגב לקיר, ולהוציא שם ניצחון כזה, זה מראה על אופי, וזה מראה על זה שוושינגטון יכול להיות אופי, ושוב, בוא נקווה שזה לא מאוחר מדי להציל את העונה הזאת, אבל אתה יודע, 3-4 ניצחונות רצופים, והם כבר פתאום בתמונה של הפליין.
אתה מתחיל, היה פעם, אתה זוכר את הפרשן האנגלי של מכבי תל אביב, שידרו אותם באיזה ערוץ לוויין, הם היו במינוס 35 הפרש, שהוא אומר, עניין של איזה 15 שלשות, אנחנו...
כן, אבל האמת, אם אתה מסתכל על זה, אז למיימי, דווקא יש להם דוגמה טובה בקבוצה שהם ניצחו, מיימי לפני כמה עונות התחילה עונה במאזן של 11-30, ובמקום ללכת פשוט ולוותר על העונה, הם עשו בחצי השני של העולם 30-11, והחמיץ את הפלי אוף במשחק אחד. אז אני לא אגיד שהם עושים 30-11 בחצי השני של העונה, אבל אנחנו רואים שהם יכולים, ובשבוע הזה באמת לקח את הזמן להתאושש בשבוע שעבר, עד שכולם חזרו, אבל מתחיל להיראות שם כמו כדורסל, ואתמול נזכיר, אבדי עשה את ה-13 נקודות שלו עם ווסט ברוק. אז אני חושב שהוא מתחיל לצבור יותר ויותר ביטחון, ראינו את הדנק המטורף שלו הבוקר, שנכנס לטופ 10, ואחלה. אני חושב שאפשר להיות
מרוצים. יש גם דנק מפוספס בטופ 10 של ההחטאות.
תשמע. תראה, אם הוא ייכנס לשקטין
הפול,
זה חברה טובה.
תקשיב, א', הוא עכשיו, כנראה שההשבטה עשתה לו טוב. הוא עכשיו יותר משוחרר. הוא בא לקבוצה בצרות הרבה יותר גדולות, שלא רק מתייחסים אליו כמו קונוס, תעמוד בפינה, ואנחנו נמסור לך כשלא תהיה ברירה. הוא מרגיש הרבה יותר חופשי לעשות דברים, הוא לא עשה את זה קודם. ואני אומר לך, אם זה ילך לכיוון, שהוא יקבל את הכדור הראשון, לא מדבר ריבאונד, הוא לוקח ריבאונד, זה ההובלת כדור היחידה שיש לה, שהוא עושה. זה המקום שבו הוא עולה על כל מי שיש שם, וזה בהובלת כדור, הוא גם רואה את המגרש, גם יודע למסור, הוא משחרר קדימה שחקנים, שבאמת יש להם כמה שחקנים עם יכולת. הכדור הראשון ילך אליו והוא יוביל את ההתקפה, דעתי המספרים שלו יקפצו וגם הם יראו יותר טוב.
אתה צודק לגמרי, זה התפקיד, סקנדרי פליימקר.
נכון, בעצם, נכון.
זה התפקיד שהוא שהביאו אותו, וזה מה שמתחילים לתת לו לעשות, ובגלל זה הוא נראה טוב.
כן, אני אומר לך, זה עולם אחר, אתה רואה את התגובות, אתה רואה את הביטחון, מצד שני הוא יודע שהוא רוקי, שהוא במעקב, ואתה יודע, כל זריקה שלו זה כמו זריקת החיים שלו, אי אפשר להסביר את האחוזי קליעה, האיש כל זריקה הוא ממש מרוכז ב-100%, אסור לו לפספס.
והוא לא מפספס, תראה, דיברנו על זה שאם הוא יהיה 37-40% משלוש, אנחנו נהיה מרוצים, הוא על 45% זה שלוש עונה.
לא היה לו במכבי דבר כזה.
לא היה לו אף פעם לא דבר כזה, אנחנו במכבי חששנו שהוא לא צריך להגיע לא שהוא לא צריך להגיע לסל, אבל חששנו באמת מה יקרה אם הכלייה שלו לא יציבה. והכלייה שלו בינתיים תפו, רק שהמשיך ככה.
יפה. בוא דבר איתי על הניקס, אתה יודע, מפתיעים אותי בכל משחק מחדש, אתמול ניצחון על שיקגו, 107-103, אתה יודע, יש אולי תחייה מחודשת? זאת אומרת, לא נגיע כאילו 20-52 לסיום העונה?
בוא נקווה שלא, אבל כרגע זה בעיקר מבחינת TNX, זה שלושה סיפורים. זה ג'וליוס אנדל, שהוא היה גם ככה שחקן מגוון וטוב, ועכשיו הוא בעצם הופך לסוג של נקודת הציר של ההתקפה, יכולת המסירה שלו מנוצלת הכי טוב שכנראה ראינו. ארג'י ברט, שבאמת ראינו אותו בשנה שעברה, בעיקר מחטיא, בלי ביטחון, מאבד כדורים, הוא נראה מצוין. ומישהו עוד סיפור מאוד מעניין, זה אמנואל קוויקלי, הרוקי שהם בחרו ממש מקצה הדראפט, בקצה סיבוב הראשון, שהוא נראה מצוין, וכבר כשהוא הגיע, דיברו על זה שהוא יכול להיות גניבה, והוא עולה ונותן מהספסל מספרים כזה, לו וויליאמסים, ונראה שהקבוצה שם מאוזנת, והיא בלי אגו, וגם בלי המון כישרון, אבל זה קבוצה של טיבודו, וזה משמח.
מי מהרוקיז משחק אותה בינתיים? כל אלה שהכירו לנו את הלילה?
לא, לא, הרבה רוקיז, הרבה גולדים.
דווקא היה, כן, קודם כל יש הרבה רוקיז טובים, ואם מישהו דובר על מחזור רוקיז חלש, בינתיים אנחנו רואים שהמחזור רוקיז מצוין. יש את אנטוני אדוורס ווייזמן, אבל מעליהם יש בעיקר שניים שגם נבחרו לרוקיז של החודש. אחד זה למלובול בשארלוט, שפשוט הופך אותם לקבוצה שכיף לראות אותה, מעופפים, ובול משחק עם ביטחון עצמי של שחקן, קודם כל יותר כבר מאח שלו.
הגיע הזמן שלמייקל תהיה קבוצה.
בדיוק, והשני זה מישהו שנבחר עוד יותר נמוך מדני, והיה אמור להיבחר יותר גבוה מדני, סטרי תאיריז הליברטון מסקרמנטו, שבשני המשחקים האחרונים היה לו סטי קרייר של 11 ריבאונדים, והלילה סטי קרייר של 21 נקודות, וניצחון יפה על בוסטון, ועשה מהלכים גדולים, ואתה יודע מה? הוא עשה שם 7 שניות לסיום, שומר על גרנט וויליאמס, וסידרו חסימה שבוסטון יכולה לעשות שלשת שוויון, והוא עשה פאול! הוא עשה פאול ושלח את גרנט וויליאמס לקו.
מה שלא מקובל, לא מקובל.
מה שלא מקובל. הוא שחקן מאוד 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 חכם, יש לו יכולות פיזיות, והקו האחורי של סקרמנטו יהיה טוב, וסקרמנטו כמעט ב-50%, שיחקו אותה עם אלי ברטן, ולא הופתע בכלל אם הוא יהיה רוקי השנה.
אני רואה פה שדלס מתחילה לחבר ניצחונות, כבר לא התרגלנו לזה. אולי יש שינון באמת אצל, אתה יודע, אצל דונצ'יץ', אולי הוא מתחיל להבין שהוא לא ראיס, אלא יש גם כמה חבר'ה בשטח.
דאלאס היא התחילה לחבר ניצחון, אתה מתכוון, אחרי שישה סדים רצופים. אבל דאלאס זה סיפור, זה אחת הקבוצות, אנחנו דיברנו על וושינגטון, דאלאס זאת אחת הקבוצות שנפגעו הכי קשה מהקורונה. כי 60% מהחמישה שלהם היו בחוץ בגלל קורונה, ובחוץ לתקופה של איזה שבוע, שבועיים, וגם כשהשחקנים חזרו, הם לא באמת חזרו, וג'וש ריצ'רדסון בעיקר הוא אכזבה גדולה, אבל הוא שוב נדבק, ויש לו סוג של נסיבות נקלות, והלילה כבר 24 נקודות, 14 נקודות בשני המשחקים האחרונים, פורזינגיס מתחיל לחזור לעצמו, זו קבוצה שהייתה צריכה זמן כדי להיכנס לקצב, אני מאמין שהם יהיו יותר טובים, אחוזי השלוש שלהם לא יכולים להישאר זוועתיים, ברגע שאחוזי השלוש יעלו, אז גם הם יגיעו יותר לטבעת. יש בעיה של השאלה הזו גדולה, זה אם אתה יכול לסמוך על פורזינגיס כאופציה מספר 2, וזה אחד הדברים שיכתיב כמה הם יצא חורנה.
בוא נגיד שאם הייתי אורתופד, לא הייתי סומך עליו.
כן.
כמו שאני רואה את פורזינגיס, אני זוכר באמת את הספין, את הסטלבט שהוא העביר אלינו בניקס. אבל שם הוא נותן עבודה, מה אני יודע. סורוקה מן, המון תודה.
שמח,
אינה טוב. טוב, אין עוד, אני מחפש כל הזמן לראות מה קורה בישיבה של החכום עם הממשלה.
אם הם לא יודעים מה הם עושים, אתה רוצה לדעת מה הם עושים.
תשמע, קודם כל אישרו את הערכת הבידוד, אתה אוהב את זה? הערכת הבידוד לשבים ארצה מכל העולם במלוניות, ב-14 ימים נוספים.
אתה ראית אחד שהכניס אותו למלונית?
לא, יש, הרי מכניסים.
יש?
מכניסים.
אתה מוכן להסביר לי למה בן אדם, אחרי שני חיסונים, שלושה שבועות אחרי, צריך לשבת בבידוד?
כי הוא מביא מוטציה. לא מוטציה, סליחה, איך זה נקרא עכשיו?
וריאנט.
וריאנט, וריאנט, הוא מביא וריאנט. צריך לעשות כמו במתקן בחולות.
אם שתי זריקות מכניסות אותך לבידוד, אז מה עשינו?
טוב, אני גם לא רואה קטע שזה, אתה יודע, אני רק רואה בזה שלא פותחים את הספורט בינתיים, הליגה הלאומית אמרנו, נדחתה ליום שני, שאר הליגות...
דבר אחד אני מבטיח לך.
שמה?
כשיפתחו, אני לא יודע, זה יכול לקחת חודש או שנה, העסק הכי טוב בישראל... בתי קפה ומסעדות. למה? אנשים לא ישבו יום בבית, יום. הם כל יום הלכו סרטים, מצגות, בתי קפה ומסעדות, אין, יבואו הביתה רק לישון. אחרי שנה כזאת?
אז שמעת מה אמרו המומחים?
נו.
תוך שבועיים אנחנו מסרת אביל חולים. צריך לחשוב
לא,
קצת.
לא, אני אומר, שיחליטו כבר לפתוח, כן. מי שישרוד את זה, ישחק אותה בבית בתי קפה.
לכיפת.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב, אנחנו נוסעים לסקוטלנד, לגיא מלמד, חלוץ סיינט ג'וסטון. אהלן, ערב טוב.
אהלן, רון, ערב טוב.
אתמול גלאסגו רנג'רס ניצחה אתכם 1-0, איך היה באמת לשחק נגד המועדון המפואר הזה?
מועדון ענק, אצטדיון ענק, היה באמת מרגש, היה קצב טוב, וחבל שלא יצאנו עם נקודה אחת לפחות.
מה זה אצטדיון ענק? יש קהל בסקוטלנד בטריבונות?
לא, אין, לצערי לא,
אז מה זה משנה מה הגודל?
כן, אבל האצטדיון יפה, המתחם, ממש חבל הזמן. גם היה את סטיבן ג'רארד על הקווים. אז היה אירוע מרגש.
תגיד, יש לי אליך שאלה. אתה יודע, החלום שכל שחקן ישראלי, אני מדבר, אף אחד לא הסמיך אותי לייצג אותם, אבל זה לשחק באירופה. אז משחקים בכל מיני ליגות, אתה יודע שאלוהים שכח פה, אני לא רוצה להוציא שם רע לקפריסין, הם לא רואים לפחות כמונו. אתה משחק בליגה שהמקובל לחשוב שיש שם שתי קבוצות, רנג'רס וסלטיק, והיתר ברמה יותר נמוכה. איך נראית הליגה הסקוטית באמת?
אני יכול להגיד לך שלפי מבחן התוצאה, כן, אלו הקבוצות שלוקחות אליפות ו... ויש שם את התקציב הכי גדול, אבל זה ליגה מרגשת, ליגה שמביאה המון המון צופים, ובגדול כן, יש לך את השתי קבוצות הראשונות שהן השולטות בליגה בעיקר, וכל השאר מנסות להשתחל למקומות שמובילים לאירופה.
אז את המשחקים בעצם המשחקים החשובים שלך, זה נגד סלטיק ורנג'רס, כי הם מושכים תשומת לב, ויכול להיות שיראו אותך, אתה רואה את השלב הבא לעבור לליגה יותר גדולה?
ברור שאני רואה את זה בעתיד הרחוק, אבל עכשיו אני סופר מפוקס במטרות של הקבוצה, אבל כן, זאת החשיבה, להתקדם ולהגיע הכי רחוק שאני יכול.
כשאתה מדבר על להתקדם, זה להגיע לצ'מפיונשיפ באנגליה, ומשם לנסות להגיע תוך שנה, שנתיים לפרמיירשיפ?
כן, זה הכיוון, זה החלום. אני יודע שיש לי פה מסלול מאוד קשה, אבל אני יודע שיש פה במה יותר גדולה מבישראל, ועשרה שערים בסקוטלנד זה יותר מבארץ. יש פה הרבה עברות בתוך חיי הבריטי. אז אני, היה חשוב לי להיכנס לפה, ואני בטוח שאם אני אעשה עונה טובה, אז גם אוכל להתקדם.
איך אתה מבין מה הם מדברים?
הסקוטים?
הסקוטים.
האנגלים לא מבינים.
האנגלים לא מבינים. אלכס פרגוסון היה מדבר בחדר הלבשה, אנשים היו עושים עם הראש ככה, כאילו הם מבינים. איך אתה מבין אותם?
כן, זה אתגר ענק. בוא נגיד שהם יודעים שאיתי הם צריכים לעת יותר, מהכמה שהם מדברים.
כן.
וכל הסלנגים והמפתח הכבד, אז איתי הם קצת יותר נחמדים, יותר רגועים. זה קשה, זה לא קל, אבל האמת שלאט לאט זה גם משהו שאתה יכול להשתפר בו.
לאיזה קבוצה אתה יכול להשוות את סנט ג'ונסון בישראל?
אני לא יודע, זה כדורגל מאוד שונה. לא, לא יודע, בדיוק.
מה, יותר פיזי?
ויותר מהיר.
יותר פיזי, יותר מהיר, יותר אגרסיבי. יש לך פה הרבה כדורים ארוכים. אתה צריך לשחק מהר עם הכדור, אין לך זמן. וזהו, המשחק פה רץ, אין פה ור.
אתה הזר היחיד במועדון, נכון, גיא?
כן.
וזה, אתה מרגיש? כן.
אין פה הרבה זרים בסקוטלנד, כי יש פה הרבה הצעה של כל השחקנים באי הבריטי.
קוף, אתה שמעת מה שהוא אמר? בשבילך הליגה הזאת זה ליגה שלא קיימת, אין שם ור.
נו, אז מה?
מה זאת אומרת? מה? אתה רק ורקה וורקה
עכשיו וורקה. עכשיו אני פה, כי אני אין לי כדורגל פה, לא מהירות ולא פיזיות. אז אני אחפש ורקה. מה אני אעשה בלי ורקה? איפה אני אביא פרטיות? תאמר לי, אתה חי שם לבד, גיא, ואיך אתה מתארגן עם זה?
אז כן, זה לא קל. אין לך את המשפחה, אין את החברים, אין את החברה. אני מנסה להסתכל על החצי כוס המלאה. שיש לי פה 100% ריכוז בכדורגל, זה שנה מיוחדת שלא תחזור בגלל הקורונה, או שהיא תחזור עוד שנה אחת, שנה הבאה, אבל כן, כאילו, יש פה פוקוס רק בכדורגל, ואני משתדל לקחת את הקטע הזה מהשנה הזאת.
ומקבלים משכורת כל שבוע, לא?
לא, אתה מקבל את זה פעם לא בחודש, אבל כשאתה סוגר איתם מזכורת, אז כאילו הם מסתכלים על זה ככל שבוע. למעשה אתה מקבל רק פעם בחודש.
אז דבורה...
בסקוטלנד, דבורה, אני לא יודע איך זה באנגליה.
דבורה מהבנק מוחאת לך כפיים, אני מקווה.
כדאי. כדאי.
אין פה, אין דבורת, אבל בסדר. יש פה הכל מסודר, הכל נכנס בזמן.
הקורונה לא בדיוק עושה טוב, עושה לכם טוב שם, גם שם יש בידוד, אתם נמצאים בבידוד כבר תקופה ארוכה.
כן, קרוב לחודשיים יש פה כבר סגר, והשחקנים בפרט צריכים להיות מבודדים, לא יכולים יותר מדי לזוז, ומקפידים מאוד, יש פה כל שבוע בדיקת קורונה, וכולם, כל הצוות, כל השחקנים. אז... בסדר, מקפידים על זה, והאמת שפה בכדורגל אין הרבה נדבקים. לא היו כמעט ביטולים של משחקים.
כן. גיא, תצליח, ושיהיה לך רק טוב. תשמע, אתה משקיע הרבה בשביל זה.
ותתקדם.
תודה רבה, בעזרת השם. תודה.
שמור על עצמך. אנחנו עכשיו עם שרון דרוקר, מאמן בני הרצליה בכדורסל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
שרון, צפיתי במשחק אתמול של קבוצתך. בני הרצליה מפרק את הפועל תל אביב, התוצאה משקרת.
איזה מזל שיש הפועל תל אביב, אה?
אשכרה. לא, גם באילת הוא נתן מעל 90 נקודות. ראיתי גם את המשחק ההוא, אתה מבין? אז בסך הכל, אני חושב שהשינויים שעשיתם בקבוצה, שרון, באמת מוכיחים את עצמם. אתה יודע מה, גם הילד הזה שהביאו מכבי תל אביב, איידיגר נותן עבודה.
נותן, אין
ספק,
ילד מקסים. שנה ראשונה מחוץ לקולג' מכבי יתרו אותו, והוא לא שיחק שם, אנחנו ביקשנו לקחת אותו והשאלה. קיבלנו אותו, ואני חושב שהוא נותן לנו המון, הוא ילד עם הרבה תשוקה, הרבה אנרגיה, שחקן מאוד מהיר, ויש לו גם פוטנציאל לאן ללכת, ומבחינתנו זה כיף לקבל שחקן כזה ונסות לפתח טוב. מעבר לכך, כל מה שאמרת, אני מסכים שספסים הסימויים כאן הנצבנת גדולה. הקבוצה לא הייתה מספיק טובה בתחילת הליגה, והתחלנו מ-7, ומאז השינויים אני חושב שאנחנו נראים הרבה יותר טוב, ומחוברים יותר, משחקים כדורסל יותר טוב. מצליחים גם להחזיק משחקים, גם בזמני משבר, כי אנחנו יודעים שבכדורסל, כמו בחיים, אני אומר לשחקנים, עליות, ירידות, וצריך להיות חזקים בזמנים האלה, ואנחנו עושים את זה.
תגיד, אמרת לאיידיגר יש לאן להתקדם, אתה התכוונת לספסל של מכבי תל אביב.
לאן להתקדם כשחקן, לאן הוא, איפה הוא ישחק ומה הוא יבחר, זה כבר בחירה שלו, והוא תחת חוזה במכבי תל אביב לשנים הבאות, אבל לאן להתקדם כשחקן, כשאתה מקבל שחקן צעיר, כמו קרביץ, אז מבחינתי כמאמן ואנחנו כמערכת בהרצליה, אז כיף לנו לפתח אותם. אני מנסה לכוון אותם, לגדל אותם, להראות להם מה הדברים שהם צריכים לעשות כדי להיות שחקנים, ואחרי זה הם יבחרו איפה הם רוצים להיות.
אתה יודע, הוותיקים הישראלים מתחילת העונה לא נתנו לך תוצרת, אתה מדבר על קדיר, אתה יודע שלא בדיוק נתנו לך מה שציפית מתחילת העונה, ולכן היית צריך גם לעשות הרבה מאוד שינויים בעזרים, בהתאמות, לבית איידיגר.
אני לא הייתי מפיל את הפיק נגיד על קדיר או על חנוכי או על אל אבירה, אני חושב שזה היה איזשהו מכלול ואיזושהי החלטה שלקחנו בקיץ דד ואני. חלק ממנה היה קטע שהקבוצה הזאת עלתה ליגה מליגה שנייה, אמנם נעצרה בגלל הקורונה, אבל עלתה ליגה מליגה שנייה והיה שם חיבור והיה שם דברים טובים בקבוצה, והיו אנשים ש... כדי לעלות מליגה שנייה לליגה ראשונה, היה להם חוזה לשנה הזאת, ככה שלקחנו את ההחלטות האלה כדי לנסות ולראות מה הקבוצה שווה בליגה ראשונה. לא הוכחנו את עצמנו, לא היינו מספיק טובים, וסחנה בגלל זה אנחנו סוחבים גיבנת, אבל אני חושב שבמבנה הנוכחי ובשינויים שעשינו, קדיר נותן לנו הרבה גם בעמדה 4 וגם בעמדה 5.
תשמע, פועל חיפה עושים לא רעים על הבסיס של שנה שעברה.
כן, אבל הפועל חיפה החליפו את כל הזרים, חוץ מאחד, והביאו עוד תוספות, רוצ'סטי, עמית שמחון, קארם אשור, וצריך לפרגן להם, הם נראים טוב מתחילת השנה, הם משחקים טוב, והם, בוא נגיד, די סינדרלה של הליגה.
כן, אני לא הבנתי אף פעם איך שחקן כמו סיגרס ירד לליגה השנייה, אבל זה עניין אחר.
כי לא היה עבודה, כן. עבודה בשום מקום, בליגה ראשונה.
זה מה שאני מתפלא.
אין, מה לעשות?
נכון, היה ריפזישון, אם אתם זוכרים, אחרי גליל, הוא היה בראשון שנה אחת, ואז עזב לקוריאה או משהו, והפועל חיפה שמו עליו את היד, ועשו רכש טוב.
כשאתה מסתכל על המשך העונה, אתה יודע, אתמול היה ניצחון חשוב, למרות שאני חושב שהייתם יכולים לנצח בהפרש גדול יותר, אם וכאשר תתמודדו ב...
למה נראה לך של ההפרש יהיה משמעות?
נכון, יש שם, יש שלושה משחקים, אתה מבין, אבל אם הם לא יהיו בה...
אבל קודם יש את הכניסה לבית העליון והבית התחתון.
כן, הבית העליון זה רק שש קבוצות, שבע בית התחתון.
הבית התחתון זה באמת שובר שוויון, יהיה משחק נוסף, נכון.
כן, אתה מבין, אבל אתה יודע מה, הקבוצה שלך כפי שראיתי אתמול, כפי שראיתי נגד אלת, זה קבוצה של בית עליון. זאת אומרת, זרים, מפרגנים, אתה יודע.
אני מזכיר אותך, אני חושב שאם היינו נתחיל את העונה ככה, בוא נגיד, אני חושב שהיינו נמצאים במקום אחר. אבל הנסיבות הביאו אותנו לפה, ואני מנסה להגיד לשחקנים ולהראות להם, תראו את השינוי שאתם בעצמכם עושים את זה, לראיה, המשחק הראשון בסיבוב הראשון שלנו נגד אלת, שלא היה כוחות בכלל, היה 30.5, ואחרי זה לבוא לשם עם קבוצה שלהם, היא אותה קבוצה, ולנצח אותם. ואותו כנל גם הפועל תל אביב שבליגה הבלקנית בתחילת השנה ניצחו אותנו פעמיים, ואתמול באנו ושחקנו כדורסל טוב, אתה ראית את המשחק. זה כיף להיות שותף לתהליך כזה, ואנחנו רוצים להמשיך אותו כלפי מעלה, ולחשוב קדימה ולחשוב כל משחק על ניצחון, ולא לשכוח שאנחנו סוחבים 0-7, זה לא קל.
יש לך חוזה לשנה אחת?
יש לי חוזה לשנה אחת עם אופציה לשנה הבאה.
יפה.
שרון, שילך רק טוב, זה נראה טוב, מה שאני לא יכול להגיד על הפועל תל אביב, אבל אני לא יכול לשאול אותך, וזה לא יהיה הוגן כלפיך, אבל אתה יודע, הפער הרי לא רע, הפער, ההפרש משקר.
לשם שינוי...
אם זה נגמר 30, זה היה בסדר.
לשם שינוי ושינוי לרעה, הפועל תל אביב זה הקבוצה היחידה בליגה, שיש שם הישראלים שהזרים מוציאים לו האוטים.
כן. עזוב, נו. שרון, תודה.
להתראות.
טל דן, קפטן עירוני נס ציונה, אהלן, ערב טוב.
טוב, מה נשמע?
וואלה, גם אתם אתמול עם ניצחון מאוד מאוד חשוב על הפועל חולון, 92-90, משחק טוב. השינויים שעשיתם בסגל עם שני זרים, זאת אומרת, אחד פנים, אחד חוץ, מוכיחים את עצמם, גם הופעה טובה ביורו קאפ של פיבה. בוא תספר לי איך זה. אתה גם הוותיקים שנותנים תגוף בשביל הקבוצה.
קודם כל זה כן, זה לא מרגיש אותה קבוצה שהתחלנו את השנה איתה, החליפו לנו בעצם שלושה זרים בכל התהליך. התחלנו ב-1-8, ניצחון 1-9 משחקים, ועכשיו אחרי השינויים האווירה השתנתה, האנרגיה השתנתה, הרבה יותר כיף, ואנחנו מנהלים ביחד, וגם הניצחונות באים בעצם, אז זה כיף גדול.
מה, הבנתי כבר את השיטה של ברנד גרינברג, כי בסך הכל לוקח זמן להבין מה הוא רוצה. אבל ראינו אתכם גם באירופה, וחזרתם מפערים דו-ספרתיים. העסק מתחיל להתחבר.
כן, האמת שכן. היה לי ברור שיש לנו פוטנציאל בקבוצה מלכתחילה, שאנחנו יכולים להיות באמת באמת טובים. ועכשיו גם מגיעות התוצאות, אז קצת יותר נוח לראות את זה. אני באמת באמת שמח ומאושר שאנחנו עושים תוצאות טובות, כי אנחנו מתמחים המון המון אנשים בעיר. שעוקבים אחרינו אומנם מרחוק, אבל כיף לדעת שעדיין תומכים בנו ועדיין עושים בהצלחתם.
ביורו קאפ עליתם לשלב הבא.
יורופ קאפ,
כן, יורופ קאפ עליתם לשלב הבא. האמת, יופי של הופעה. מה אפשר לעשות שם? כשאתם מכירים את הקבוצה.
האמת, קודם כל, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת. שיחקנו שלושה משחקים בארבעה ימים עם טיסות לא טיסות, עם בידוד במלון שם, שבוע ימים לא יצאנו מהמלון, כאילו רק לימינים ומשחקים.
איפה זה?
בפולין.
כן, איפה, אבל?
בוולוצלאביק.
יער, אני אפילו לא יודע.
בוולוצלאביק.
אוקיי.
ללכת למכולת היה אסור לנו, לא שהייתה מכולת באזור, אבל... הייתה חוויה.
מה, לפי מה שאתה אומר, אחתם...
אני חושב מעלות בחוץ שלג... קבועים בחדרים, לא יפור לנו לצאת, היה כיף להיות עם החבר'ה, אתה מבין, אין לך יותר מדי מה לעשות את זה. גם זה תרם לגיבוש בין הזרים לישראלים, היה ממש ממש חוויה לצוות.
מזל שהבאתם סנדוויצ'ים.
כן, שלחנו את הבחור לקנות לנו את הבטקו וקטשופ באחת הארוחות, שיהיה לנו מה לקבל את האוכל הפרווה
שהם אוכלו. אתה לא אוהב זה? לא אוהב קרפלח וכאלה?
מה, תשכח מזה.
באופן אישי, אבל...
מה? זה לא אוכל של פולנים, זה של יהודים פולנים.
מה?
זה לא, קרפלח וזה, זה לא פולנים.
בכל מסעדה פולנית אתה מוצא את זה.
האמת לא הייתי פולין,
אבל... אז אני הייתי, אני אומר לך, זה אותו דבר, היהודים לא המציאו כלום.
כלום?
כלום.
טוב.
זה הייתה חוויה ממש
כיף.
באמת
מעניין. הם פשוט היו בעיירה של הרשלה. אתה מבין ששם בכלל, אתה יודע. גם ככה הפולנים זה לא בדיוק חבר'ה ש... אתה יודע, הכי חכמים שיש.
עזוב את האוכל. הצלחתם עם הזרים העונה, נכון?
אני חושב שעכשיו, כן, עכשיו אנחנו, יש לנו קבוצה הרבה יותר מאוזנת, אחרי השינויים, בריין אנגולה הגיע אלינו, זה היה נפלא וגם בחור נהדר. תורם לנו המון, ינצי הגבוה שלנו, לחיה בטבע, וכיף לנו ביחד, אנחנו נהנים עכשיו, אז גם התוצאות נגיד בעצם, כיף.
נו, כשמנצחים נהנים, ברור.
אין מה לעשות, זה השאלה מה באה קודם, הביצה אתה מגול.
נו, מה לדעתך?
אני חושב שברגע שיש חיבור טוב וכימיה בין אנשים, גם הניצחונות יגיעו ולא להפך.
עכשיו תשמע, בסך הכל הליגה די, הבטן של הטבלה היא מאוד צפופה, ושני ניצחונות מעיפים אותך, ושני הפסדים מורידים אותך. איפה אתם, לאן אתם מכוונים?
אנחנו מכוונים כמובן פלייאוף עליון, אני לא חושב שיש, תמיד זה היה ככה, תמיד זה היה המטרות שלנו, זה לא רק להישאר בליגה ולנסות, לא יודע, לשרוד, אנחנו רוצים ושואפים גבוה. יש התפתחה מסורת בנס ציונה, ואני ממש נהנה לראות את זה, יש מטרות, וזה לא רק להעביר את הזמן, או לנסות לפרוד. אני חושב שגם יש לנו את הפוטנציאל להגיע להישגים השנה.
תשמע, לבוא אחרי נדב זילבר...
תגדיר לי, תגדיר לי הישג, תגדיר לי מה זה הישגים.
הישג, פיינל פור, אני רוצה לעשות פיינל פור.
יפה מאוד.
אני חושב שיש לנו את היכולת ואת הפוטנציאל, שאם דברים התחברו לנו, אמנם בתקציב מינימום, זה לא מהראיות הליגה, אבל אני חושב שיש משהו מיוחד בעיר הזאת ובקבוצה הזאת, שצריך לשאוף לשם תמיד, ולשם אנחנו מכוונים.
שיחקתם אותה גם עם המאמן, אני אוהב אותו מאוד.
לא, לוקח זמן אבל לתפוס את מה הוא רוצה, תשמע, זה לא קל.
הוא אמריקאי, אבל הוא כבר ישראלי לכל דבר, מבין את הכל.
זה קבוצה שלישית שלו, רביעית, סליחה, היה לו חיפה, ירושלים,
חוץ מאשדוד, קבלות, יש לו קבלות.
ונס ציונה. טל, שמור על עצמך.
תודה רבה.
עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם, אריה.
הלאה, הלאה.
בוא נדבר איתך מה קורה באוסטרליה, כל העולם, אתה יודע, מהדורות חדשות בכל הרשתות הזרות, 600 טניסאים וטניסאיות ועוזריהם ומנהליהם וכאלה, אתה יודע, תקועים במלון בגלל שאחד מעובדי בית המלון הפך לחיובי פתאום.
כן, תראה, אתה יודע, בפרס הם הכניסו אותם לחמישה ימי סגר בגלל שאחד היה חולה בעיר. אז זה משהו בערך כמו שאצלנו מתנהל העניינים.
ברור.
הם לומדים. תראה, הלחץ שהיה הוא משתי סיבות. אחד, שבאמת כל השליטה היא בידיים של מה שנקרא Justice Department, המחלקת המשפטים של אוסטרליה, של ויקטוריה, סליחה. כן. ואף אחד לא יכול להגיד מילה, וברגע שהיה העובד הזה במלון, רק שתבין, לא היה לשחקנים שום נגיעה ושום גישה לאף עובד במלון. אבל עדיין, העובד במלון ב-29 לחודש שבו נגמר הסגר של השחקנים, הבידוד, הוא היה שלילי. בשני לחודש הוא היה לו תסמינים, הוא עשה בדיקה נוספת ויצא חיובי. מיד הם הכניסו את כל ה-700 שחקנים ואנשי צוות לבידוד של יום, והעבירו את כולם בדיקות. אפילו אפילו 700 איש נקיים, אז ממשיכים כרגיל. הלחץ שהיה הוא לא רק את הוצאה מזה של דחייה וכל זה, השחקנים חששו שיבואו ויגידו להם עכשיו עוד שבועיים סגר, כי זה לא אוקיי, אתה יכול לעזוב מי שרוצה לעזוב, גם מי שרוצה לעזוב לא יכול לעזוב.
כן, קודם כל תהיה בסגר, תעזוב אחורי.
וואי.
בדיוק, בדיוק. כן, עכשיו רק שתבין איך זה מתנהל שם, יש הטורניר מקבל הרבה יותר האדם מבחוץ מאשר בפנים בתוך אוסטרליה.
נכון.
כיוון שיש אנשים במלבורן שלא יכולים חודשים לחזור הביתה כי הם היו בסידני בכלל. אז הם פתאום אומרים מה זה האלף טניסאים האלה שפתאום נותנים להם להיכנס למלבורן. כך שסימפתיה אין, ולכן זה הכל מתנהל בשליטה של לא של... לספורט, הספורט לא מדבר פה, בוא נגיד ככה.
בקיצור, כולם סובלים.
כולם סובלים, ותראה, יש עוד נקודה, טניס אוסטרלי עשה פה באמת מאמץ נדיר, וזה מדובר פה על בערך 70 מיליון דולר הפסדים. הם לקחו הלוואה לתוך העניין בממשלת ויקטוריה. ואם זה עכשיו היה מתבטל, אז זה 70 מיליון בלי טורניר. עכשיו, תשמע, עדיין זה הכל עומד על קריים, כי מקרה נוסף או מקרה אחד שיהיה, ואומרים, קרמה איזה ביץ', נכון רון אמרת היום?
כן.
יידיש. כן.
אבל הטורניר נפתח, טורניר, זאת אומרת, הגרנדסלאם נפתח ב-17, נכון?
לא, בשמיני, ביום שני.
ביום שני כבר נפתח?
אז יש להם דחייה של יום אחד בטורנירי ההכנה, ב-ATP קאפ ובטורנירי ההכנה. רק שתבין, באותו מתקן במלבורן, הם מקיימים שלושה טורנירי נשים, שני טורנירי גברים, ואת ה-ATP קאפ. זאת אומרת, כל ה-700 איש האלה מתנהלים שם, בתוך המלבורן פארק הזה, והכל כהכנה לקראת אליפות אוסטרליה שאמורה להיפתח ביום שני.
מה זה אומר אבל עכשיו, אתה יודע, זה טורניר שפותח את השנה, מה זה אומר על הטניס העולמי, גם בטורנירים קטנים יותר, אתה יודע, שבאמת יש 34-35 טורנירים שכל טניסאי משתתף.
אז תראה, אנחנו באמת שאנחנו בבעיה, כיוון שהם באמת מלקטים טורנירים, זאת אומרת, הם נתנו רישיונות לכל מי שמוכן לארח טורניר השנה, יארח טורניר. אינדיאן וולס כבר התבטל או נדחה בשלב זה, מיאמי התקיים, כי באמת מיאמי זה כמו קובה, אתה יודע, שם אף אחד לא באמת עושה חשבון.
וגם אף אחד לא נבדק, אז זה בסדר.
כן, בדיוק, הכל בסדר. ולאחר מכן, אתה יודע, טורניר פה, טורניר שם, הם הצליחו לבנות איזה קלנדר, איזה לוח, איזה לוז של טורנירים, אבל זה לא פשוט, וחיים משבוע לשבוע. הבעיה העיקרית היא שיש ירידה מאוד מאוד גדולה של 40, ברגע שאותו דבר כמו הרשת, גם להם יש, גם בטניס יש לנו רשת ביטחון, זאת אומרת, ברגע שאתה מערך בלי קהל, אתה יכול להוריד 40% מהפרייזמן, עם הפרטים הכספיים. אז הרוב בוחרים לארח בלי קהל.
וזה... ואיך מגיבים הלקוחות שלך הטניסאים על הדברים האלה? כי פעם היית מוביל שני סיבובים, היית מחסה את ההוצאות.
גם בסיבוב הראשון, אבל סובלים ושותקים כי אין משהו אחר, ואני להפתעתי, אני חייב להגיד לך דבר אחד שמאוד מפתיע אותי, מאז שהסבב חזר באוגוסט, כל משחק מלחמה. פתאום הם קיבלו כזה הערכה לכסף והערכה לפרייזמני שכן קיים. רק תבין, טורניר 250 ב-ATP עכשיו ששחקן לוקח אותו, $12,500 פרס ראשון. זה לא, זה מה שפעם היה סיבוב ראשון מוקדמות.
אני חושב על אלה שעפים, אתה יודע, סיבוב ראשון שני. כן, אחרי כל ההוצאות והבידודים וכל הדברים האלה.
ומאמנים וכיוצא בזה. בקיצור, כן. יש פה ירידה כלכלית מאוד מאוד גדולה, וילקקו את הפצעים גם הרבה זמן אחרי הקורונה. אבל הסבב איכשהו שורד, והוא מסתובב, והם מסתובבים. תראה, גם זה מפתיע, כי אתה יודע, למשל, בטורקיה, שבוע אחרי שבוע מתקיימים טורנירים קטנים מסבב הצ'לנג'ר. יש מספר מקומות בעולם שמריצים טורנירים, ומה שעוזר לשחקנים המקומיים שלהם. ועל הטניס הישראלי נדבר בהזדמנות אחרת.
תראה מה זה, ושחקנים בסוף קריירה שהולכת לאמונה, זה נורא.
לא, ברור, אבל אני מסתכל עכשיו, למה אנחנו עכשיו לא מרימים, אתה יודע, את הכפפה ולוקחים טורניר לפה שכל כך הרבה מתבטלים.
תרים,
הרי הם מתבטלים טורנירים, כך 250 אלף.
אז תראה, דיברנו עם השייך, אבל הוא החליט שהוא עכשיו עם הביטקוין, עזוב, זה קצת...
מה אכפת לי באיזה מטבע?
אין לו תעודת יושר.
על האש, על האש, זה על האש.
עמית, תביאו אחד עם תעודת יושר, מה הבעיה? יש כל כך הרבה שייכים.
תראה, בוא, לפחות שלושה שבועות עכשיו יש לנו, ובסוף ג'וקוביץ' ייקח את האוסטריאן אופן, אז יהיה בסדר.
על הכיפה, עמית נאור, המון תודה.
יאללה, רק בשמחות, תודה לכם.
חזרנו, זאביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר על ליברפול, אני אוהב שהם חוטפים בראש.
כן, אני לא יודע מה אתה אוהב, אבל הם באמת בתקופה בהחלט לא טובה ליברפול, אפילו ליברפול בעצמה בקלופ, שדיבר על הרבה בעיות, לא האמין שעד כדי כך הקבוצה שלו בהפסד אתמול לברייטון העמיק באמת את הבעיה בליברפול, עובדה שהיא גם ליברפול רוכשת שני שחקנים, רוכשת שני שחקנים, באמת אחד מהם בלם של הקבוצה האחרונה בליגה הגרמנית, הקבוצה שספקה הכי הרבה שערים, קבק, השני בן דייביס מתחתית הצ'מפיונשיפ, הליגה השנייה באנגליה, זה אומר שהליברפול עובר משהו לא טוב, גם בנושא הרכישות, אבל בעיקר ביכולת, משהו קרה ביכולת של ליברפול, אף אחד לא ציפה שהפציעה הזו של ון דייק, הבלם, ואולי המנהיג של הקבוצה תביא ירידה כזו גדולה ביכולת, נכון שנפצעו גם עוד שחקנים, אבל אני חושב שבוע זה הדבר המשמעותי, אבל עדיין לליברפול ביום ראשון נותרה הזדמנות האחרונה כדי אולי להאביק בצמרת בעונה הבאה, ולשם כך צריך לנצח את הקבוצה שנמצאת היום בכושר הכי טוב בפרמייר ליג, זו מנצ'סטר סיטי, אז המשחק ביניהם
באמת... שניצחה אתמול באמת 2-0 את ברנלי.
כן, תשוב, מנצ'סטר סיטי נמצאת בכושר מצוין, והיא בינתיים התגברה על הפציעה של דברנה בתורה הכי טובה, כי הסגל שלה הוא סגל עמוק, ודברנה, שהוא באמת היה השחקן הבולט שלה, יש כמה וכמה מחליפים, גם צעירים כמו פודן הצעיר, וגם ברנרדו סילבה פורטוגלי, ופשוט גוארדיולה הצליח ללקט שוב את הקבוצה שלו, לעשות ממנה שוב קבוצה, וזה בהחלט ניכר ביכולת שלה, ובאמת לבריחה שלה בצמרת הטבלה.
זביק, תשמע, אני לא לוקח מקלופ שום דבר, והוא היה גדול בשנה שעברה, כשהקבוצה רצה, וכל כדור שפגע בסלח נכנס, והכל בסדר. אבל מאמן נבחן בזמנים האלה. עכשיו, זאת אומרת, לחגוג ולרוס עוד קדימה, ועוד קדימה זה על הכיפק, והם לקחו, אתה יודע מה, הם לקחו באמצע העונה, הם לקחו אליפות. עכשיו זה הזמן של המאמן למצוא פתרונות.
נכון, אבל לכן אמרתי שהמשחק ביום ראשון הוא משחק מאוד משמעותי עבור ליברפול, אבל תהיה, אי אפשר לקחת מקלופ, אתה יודע, גם את ההתנהגות שלו, הוא לא מאשים את השחקנים, הוא לא בביתנות, הוא מדבר על עצמו ברעיונות האחרונים, ובעובדה שהוא אולי לא המציח למצוא פתרונות בזמן הנכון ובמקום הנכון, הוא מחפש את הפתרונות, הוא בונה על שחקנים צעירים, אז אתה יודע, לכל קבוצה יש עליות וירידות, גם מנצ'סטר סיטי בעונה שעברה לא הצליחה ופיגרה בהרבה אחרי ליברפול, והנה גוארדיולה, כמו שאמרת, בתקופות הקשות, הצליח להחזיר אותה לעצמה, והיום היא באמת מזכירה את הקבוצה שלפני שנתיים ושלוש, לא של העונה שעברה, אז אני מניח שגם ליברפול תמצא את ה...
פתרונות, יש ירידה, אתה יודע, די טבעית לשחקנים, יש גם את סיפור הקורונה, אתה יודע, שאנפילד לפעמים כש-20 אלף איש יושבים מאחורי השוער של הקבוצה היריבה, יש לזה גם חלק גדול, אז גם העובדה שמשחקים בלי קהל באיזשהו מקום, כי ליברפול עשתה שיא של כמעט 40 משחקים, היא לא נוצחה בבית, והנה בשני המשחקים האחרונים, היא מנוצחת בבית על ידי ברנלי ועל ידי ברייטון, שתי קבוצות תחתית, שכאשר היו אומרים שכבר בדרך לאנפילד, הם בעצם הפסידו 2 מתוך 3 הנקודות. אז יש כמה דברים שמשפיעים, אבל אתה יודע, קבוצות גדולות, מועדונים גדולים, תמיד חוזרים לעצמם.
בוא נדבר על מה שקורה הערב, ספורט 2, 10, בשעה 10, טוטנהאם מול צ'לסי, דה עוד דרבי של לונדון.
כן, אבל שתי הקבוצות ציפו שהדרבי הזה יהיה בין שתי קבוצות ברביעה הראשונה, והיום הן במקום השביעי והשמיני. אז הנה עוד דוגמה לחיסרון של שחקן. טוטנהאם לא ניצחה אף משחק כאשר הארי קיין היה פצוע. זה קרה לה בעונה שעברה, זה קרה לה גם העונה, והנה הארי קיין פצוע, וטוטנהאם מפסידה גם היא שני משחקים ברציפות ומאבדת את המקום בצמרת. בצ'לסי זה משהו הפוך, בצ'לסי בעצם בא מאמן חדש שינסה לעשות דברים אחרים, שינסה אולי לתת לרכישות הגדולות לשחקנים הגרבנים יותר במה, על מנת להצדיק את ההשקעה הגדולה הזו של אברמוביץ' בוורנר ובהווארד. בינתיים זה לא מצליח, בינתיים זה לא הולך, כי דווקא השחקנים הצעירים של צ'לסי הם השחקנים שבעצם הביאו אותה לצמרת, אבל אתה יודע, שלמפרד רצה לרצות את הבעלים, ובעצם על חשבון הצעירים האלה שיחקו אותם שחקנים גרמנים, אז צ'לסי הפסידה, נסוגה. שאלה באמת עם תוכל, שבעצם פוטר מפריס סן ג'רמן והגיע לצ'לסי, יצליח לעשות קצת יותר. אני, קשה לי להאמין, צ'לסי, אם היא תצליח להגיע למקום של העונה שעברה, למקום הרביעי,
זה, מה שמצפים מנו. זה מה שמצפים מנו, להגיע למוקדמות אלופות.
כן, אבל זה יהיה קשה היום, שוב, שתי הקבוצות, מנצ'סטר בחושר טוב, לסטר בחושר מצוין, אברטון בחושר טוב, יש לו הרבה יריבות, ולא כן. תמיד הכסף עושה גם את הנקודות.
סבי, כמון תודה.
תודה לכם, ערב טוב, חברים.
ערב טוב. סלם ארגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
מה נשמע?
אנחנו בסדר, אושר גדול, ניצחון באמת משגע לברצלונה, ברבע גמר גביע המלך 5-3 על גרנדה, פיגרו 0-2 בדקה 88, הצליחו להשוות בשני שערים, והערכה הייתה סרט אחר.
כן, משחק באמת בשיגעון, כלומר הרבה 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 הזדמנויות של ברסה בעיקר, עד 88, אם ברסה הייתה מפסידה, היו אומרים שעוד פעם טעויות בהגנה, עוד פעם קבוצה חלשה בהגנה, אבל את האמת שברסה שיחקה מצוין, האמת מצוין, ועדיין, רואים שגרנדה, שהשנה היא גרנדה, לא כמו שנה שעברה, היא קבוצה מאוד, לא טוב, לא חזקה מדי, אבל הגיעה לרחבה של ברסה איזה 3-4 פעמים בקושי, והפקיעה 3 שערים. כלומר, ברסה היא מאוד חלשה בהגנה, זה לא יספיק בצ'אמפיונס, אבל כן בגביע, וכן, שמעת את קומן, ואחרי כל המשחק, כל השחקנים אמרו שזה משהו כמו ויטמין, זה כאילו, זה משהו שנותן להם הרבה כוח והרבה בבחינת מורל, אבל עדיין קבוצה חזקה בהתקפה, אבל בהגנה מאוד חלשה.
איך גריזמן חוזר קצת לעצמו?
כן, היום, אתמול המשחק הוא הפקיע, גם בישל, היה בכל מקום, הוא ממש ממש בעניינים. הבעיה של גריזמן שברגעים האמת, כלומר במשחקים החשובים של ברסה העונה, הוא לא היה, הוא לא פגע. השאלה גדולה, אם עכשיו בינתיים יש לו, מיד שהתחיל את השנה 2021, אם אני לא טועה, יש לו 6 בישולים ו6 שערים, שזה מצוין בשבילו, וקומן באמת החזיר לו, אנחנו פה עשינו הרבה ביקורת על קומן, אבל קומן החזיר לגריזמן, נתן לו אמון, ועדיין, ברסה צריכה, אני חושב לטעמי, את אנשו פאטי הצעיר, החלוץ המצוין, כי אין חלוץ שמה, ואם פדרי ואולי דמבלה חוזר קצת, קוטיניו כמובן זה כבר סיפור כמעט עבוד, אז ברסה יכולה לעשות משהו בגביע, בצ'אמפיון זה הסיפור הגדול, כי בליגה כמובן אתם יודעים שאתלטיקו כמעט כמעט בטוח חלופה, בצ'אמפיון זה כמובן שני משחקים, ואם ברסה נאמר ומבפה,
כן.
זאת שם הפיקניק.
בואו באמת נדבר על זה, על הקטע הזה של מסי, שברצלונה לא תוכל, גם אם הוא ירצה להישאר במועדון, ברצלונה לא יכולה לשלם את שכרו, היא יכולה לשלם אפילו מחצית משכרו. זה דוחק, זה ממש פשוט דוחק אותו לכיוון צרפת.
כן, האמת, תשמע, אני שיחה לפרסום, אבל שאתמול דיברתי עם ג'אן לפורטה, מי שכמעט בטוח יהיה נשיא הבא של, של ברסה, שראיינתי אותו, אז שאלתי אותו, נכון, אתה אומר שאתה בקשר טוב עם מסי, ושאתה הולך לשכנע אותו, אבל אמרתי, אבל אפילו אם מסי רוצה, יש כסף בכלל? והוא אומר שהוא רוצה לראות קודם כל מה יש במועדון, כלומר, כמה חובות באמת. אני חושב שאם מסי מקבל, בוא נגיד, אפילו פחות כסף עם מה שמציע פריז סן ז'רמן, אולי הוא יישאר אם הוא רואה שיש פרויקט או יש משהו כאילו תחרותי במועדון. אבל יש משהו מעניין, כי פריז סן ז'רמן, יש סיכוי שבשבוע, שבוע הבא, נאמר מחדש את החוזה. ואם אין בפה ממשיך לפריז סן ז'רמן, אפילו אם זה קטר, לא יכולה, בבחינת הפייר פליי, לא יכולה לשלם באותו קבוצה אמבפה, מסי ונאמר, אני לא רואה סיפור כזה.
לא, אולי אם, אתה יודע, יעשו להם, ישלמו לזה משך 20 שנה, יגידו לו, השנה צריך בשביל 10 מיליון דולר, אני מדבר על נאמר.
רגע, ועל... רגע, לא הבנתי, אמרת של... אמרת שלפורטה צריך לראות קודם כמה חובות, כמה הבור, מה, הוא לא יודע?
לא, איש על הדעת, כל זאת צריכים להגיע לשם. לא, הוא אמר שהוא מבין שהמצב הכלכלי על הפנים, הוא צריך להגיע, והוא אמר, אני אציע, קודם כל שאלתי אותו, כי אתה יודע שהיום מסי, אם הוא רוצה, הוא רשאי לנהל מסור מתן עם מי שבא לו. הוא, גם רמוס, אתה יודע. אבל לפורט אמר שלא, שאין סיכוי שמסי יחכה לנשיא הבא, שזה בהתחלת מרס, והנשיא הבא, כמעט בטוח לפורטה, אולי פון, אבל כמעט בטוח בטוח, יגיד לו איזה הצעה שיש. אין סיכוי, זה כמו שאמר רון בהתחלה, אין סיכוי שהוא לא יקבל את החוזה שאנחנו ראינו באלמונדו בתקשורת לפני כמה ימים, ה-70 ומשהו מיליון יורו נטו לעונה, זה בלתי אפשרי, זה יהיה כמעט פחות, הוא גם מבוגר, כאילו 33, זה לא עניין של כסף, אבל... לברסה זה יהיה דילמה, כי המצב בבחינת כלכלי, ואם הפנדמיה ממשיכה, זה יהיה קשה, קשה מאוד להחזיק אותו.
אם היא ממשיכה, למה אתה רואה, יש אופציה אחרת? שמה...
אתה רואה אצלנו, אז
אצלנו,
אתה
מדבר, אנחנו עם החיסונים,
אתה רואה מה קורה, סל. ואנחנו לא, מחוסנים פה בשליש מהציבור.
לא, אני מתכוון לשנה הבאה, כלומר בספטמבר יתחילו פעם יש אוהדים על אוהדים, כי באירופה לפחות מדברים שאולי כבר בקיץ יתחיל חזרה לנורמליות במרכאות, לא? אבל אם אין הכנסות האלה של כסף, כי זה הרבה הרבה כסף, ואם הכנס, בלי הכנסות האלה, מועדונים כמו ברצה וריאל, שהם לא, הם לא חברות מצד אחד, והם גם לא קבוצות מדינה כמו סיטי או פריז סן ז'רמן, קשה להם מאוד מאוד להחזיק את זה, תגיד גם ריאל מדריד. לא הביא שום שחקן, בוא נגיד תותח, ורצו את אמבפה, אולי אמבפה הם לא יכולים בגלל הכסף, והפשילו רמוס, שצריך לחדש הכותל שלו, רמוס מבקש שנתיים, פלורנטינו רק נותן לו אחד, לפחות כסף.
כן, אז גם הוא ילך. סל, תודה.
כן, יאללה, ביי.
הנה יש לנו פה עדכון, אני רואה ב-N12,
לעמוד?
לא, ראש הממשלה נתניהו נפתח בזהירות, אבל התחלואה גבוהה, ואנחנו נשלם על זה מחיר. אני מקווה שזה לא מחיר גדול מדי.
אתה יודע מה? אולי בתור שחקן חיזוק, אולי נשלח אותו לאוסטרליה.
או ניו זילנד.
או ניו זילנד, שינהל שם את זה, תוך שבוע כל דרום מזרח אסיה, שם עם קורונה.
כן, אריה, חזרנו, אתה יודע, בעוד... כמה, 12 יום יהיה כאן, אמור להיות כאן הגרנד סלאם בג'ודו, תחרות מאוד מאוד יוקרתית, זה כבר לא גרנד פרי, זה גרנד סלאם, כך גם סכומי הפרסים וההתעניינות בעולם.
יש אישורים לכולם להיכנס?
כרגע אני לא יודע בדיוק מה יש, מה אין, אבל עובדים על זה, ומגיעים לכאן באמת מיטב הג'ודוקות בעולם, כולל טדי רינר, במשקל הפתוח, אבל את תשומת הלב ימקד סעיד מולאי, הג'ודאי האיראני, שמריוס ויזר...
האיש שלנו בטהרן.
כן, אבל הוא עכשיו לא בטהרן, הוא מייצג את מונגוליה.
מונגוליה?
כן.
איפה הוא חי?
הוא נמצא בגרמניה, בכל מיני זה, כן. אבל תגיד לי דבר אחד, אם הוא מגיע באמת להולילנד שלנו, מה זה אומר לגבי המשפחה שלו שנמצאת באיראן? זאת אומרת, עזוב רק הבאים, האחים, החיות.
מה זה קשור להולילנד?
מה זה קשור?
הוא כבר בצרות ברגע שהוא עזב.
לא, אבל ברגע שהוא דורך כאן...
נראה לך שמישהו מהמשפוך יצא?
לא יצא, יש הבדל בין יצא לבין גמר הלכות.
תקשיב, הוא לא נבלני הטיפש שחזר לרוסיה,
כן.
והוסיפו לו שליש על התנהגות טובה. זה משהו שאני לא מבין.
כן.
הוא ברח, הוא ברח בשביל להציל את הקריירה, ובגלל שמה לעשות, השאיר משפחה מאחור. זה ממש... השיטות, אתה זוכר במזרח אירופה?
הכל, מה זה, רק הכל.
כל משלחת, כל קבוצה, כל ספורטאי שהיה נוסע להתחרות במערב, המשפחה שלו הייתה בת ערובה. וככה זה עבד.
יש הבדל, אבל שוב, אני אומר, זה שהוא באמת ערק, עזב את איראן, מייצג את מונגוליה, ייתכן שהוא ייצג בכלל את משלחת הפליטים באולימפיאדה, אם זאת תתקיים, אתה יודע, יש הרבה
תחת
מאוד...
תחת הדגל האולימפי?
תחת הדגל האולימפי, כי בסך הכל גם למונגוליה יש ג'ודוקות טובים מאוד, אבל בכל מקרה, הוא בא לכאן, אתה יודע...
מה אתה עם השטויות שלך? בגלל שהוא יבוא לכאן? מה, יותר מה שלהוציא אותם להורג, מה אפשר לעשות בעינויים? מה? מה יעשו להם יותר ממה שעשו להם עד
לא
היום?
לא עשו להם עד עכשיו.
מה?
לא עשו להם כלום בינתיים.
אז גם לא יעשו להם הלאה. מה אתה חושב מזה שהוא בא לארץ? נו באמת. מה, הוא סוכן כפול?
ושהם יהיו על חוט.
ייתנו לו חיסון, ישתילו לו צ'יפ, מה יעשו?
ושאם הם יהיו על חוט, מה תגיד לי אז?
לא, אוי ואבוי.
תגיד לי אוי ואבוי.
תגיד.
תשמע, אפילו פונטי, יושב ראש איגוד הג'ודו, שבאמת מארח כאן את הטורניר, אמר שהוא לא צריך לבוא לפה.
בשביל מה המוסד גנבו להם את הדיסקים והקלאסרים? בשביל מה?
ומאז הם עצבנים
יותר. תעבירו את המשפחה שמולי. מה, אתם מביאים לנו דיסקים?
אבל הוא לא מייצג אותנו. מה אתה רוצה? הוא רק בא לקרב פה עם סגי מוקי.
טוב, הוא סוכן שלנו. מה, אתה לא ברור לך שהוא סוכן כפול? תגיד, סידרת את העין?
מה? מהי בשלבי סידור, כן?
אומרים שהשתילו לך עין שקוף.
לא, השתילו לי עכשיו צ'יפ, אני רואה הכל.
כן?
כן.
עדיף לא לראות. את רוב הדברים עדיף לא לראות.
לא, אמרו לי, אתה תראה צבעים. הרבה יותר טוב, מה יש לראות פה?
למשל, את היריקה של זוסמי. בשביל זה משתילים עין.
תעזבי לראות. טוב, אריה, אני חושב שהסגר יימשך עד יום ראשון, ולאחר מכן יאריך אותו עוד פעם.
הדבר הכי שמעניין אותי, הבן שלי ביהודה א', הוא חייב ללכת לבגרות, די כבר!
שיחזור...
שחררו!
שיחזור עוד שנה.
סו בזהירות, שבת שלום.
סו בזהירות, שימו על עצמכם.